עכשיו, ב-103 FM. ספורט, עם רון קופמן וצביקה שרף. 103
שלום לכם וערב טוב. נבחרת ישראל הדהימה אתמול את נבחרת אוסטריה, הביסה אותה 5-2, אבל גם במהלך המשחק ובעיקר בתחילתו שרק הקהל בוז, לא כל הקהל, חלק מהקהל בוז למונס דבור, שחקן הנבחרת. ואנחנו פותחים קודם כל ולפני הכל עם השר איסאווי פריג', השר לשיתוף פעולה אזורי, שהסכים לצאת מישיבה בשבילנו, לכן אנחנו מזדרזים. איסאווי, שלום, ערב טוב.
שלום, שלום לך רון ולך צביקה.
שלום של איסאווי.
ראשית כל, בוא ניקח את הדברים הטובים והמרעננים ולהתענג על התצוגה וההצגה שהייתה אתמול, שגרמה להרבה רגעי שמחה ונחת לכולנו. זו נבחרת שמייצגת את כולנו, יהודים, ערבים, ישראלים, וזה יותר חשוב מכל מחלה ומכל מחלוקת אחרת. עכשיו בענייננו, תפדל.
תן לי, אני מסכים איתך, אבל זה שאני מסכים איתך, אנחנו לא מייצגים את דעת הרוב, כפי שאני מתרשם. בטח לא רוב פרלמנטרי ולא רוב תקשורתי, ואני אתן לך שתי דוגמאות. אחת, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שפשוט קרא לחסידיו, מאמיניו, מעריציו, להגיע לאצטדיון ולקרוא קריאות בוז נגד מונס בעקבות הפוסט שכתב במבצע שובר חומות. והיום ראיתי את גם פוסט וגם שמעתי את עמית סגל מחדשות 12, ועזוב, אני לא רק מה שמעתי, גם שכתבתי, שהוא כתב, שהוא אמר, אם מונס כתב פוסט, הקהל ראוי לשרוק ולקרוא קריאות בוז. וכאשר התראיין, אז הוא אמר, בישראל אין גזענות, יש רק גילויים של גזענות.
ראשית כל, בוא תרשה לי לתקן אותך. אוי לי להיות אזרח בחברה שאיתמר בן גביר מהווה בה את הרוב. זה דבר...
הוא לא מהווה רוב, אבל איסאווי, הוא לא מהווה רוב.
רון אמר שצר לי מאוד, אנחנו לא ברוב.
לא, אני חושב שדווקא במקרה כרגע בכנסת יש רוב לצד הנגדי, אבל איתמר חי מזה, וכך הוא גם הגיע לכנסת מהקיצוניות הזאת.
רון פתח את דבריו ואמר, הרב, אנחנו לא רוב, לא פרלמנטרי ולא רוב
בציבור. איסאווי, תן לי להעמיד לך דבר אחד, עזוב אותי מקואליציות כרגע. מפלגה שיש בה כהניסטים שמגיעה לשבעה מנדטים, אוקיי? זה תקדים מסוכן בדמוקרטיה. אם זה היה קורה באוסטריה, למשל, אותו דבר, וזה קרה כבר, היינו בהונגריה או בצרפת, תאמין, אני לא רוצה אפילו את שמות האנשים, היו קוצים אצלנו מאמרים של 5,000 מילה על הגזענות הפושה באירופה.
אתם לוקחים אותי למקום שאני לא רוצה...
בואו נחזור לספורט.
איתמר בן גביר, בשבילי הוא לייצג מחלה שאני רוצה להתפטר ממנה. בעצם ההתייחסות אליו בתוכנית כל כך מכובדת כמו שלכם, אני נותן לו מקום לא ראוי שלא מגיע לו. אני רוצה לחזור לדברים שמאחדים אותנו. נכון מאוד, מה שהיה אתמול לא נעים. חי לא נעים, חברים, אני מודע לזה. שחקן ברמתו של מונס דבור, שבא מליגה בחירה, שחקן מצליח, שהוא מחזיק כדור ושומע שריקות הבוז, הוא בן אדם, זה יוציא אותו מריכוז, ואפילו את הפס שלו לא יהיה פס נורמלי, זה ברור. צר לי מאוד ששם, אבל אני עדיין איש אופטימי, מאמין שהרוב הדומם, גם בתחום הכדורגל, צריך להיות יותר חזק, יותר צעקני אפילו, ולהשמיע את דעתו. כי בסופו של דבר המאות הזה לא ייקח אותנו למקומות שלא רוצים להיות בהם. אני חזרתי על הדברים של מוניס דבור יותר מפעם. חזרתי גם היום, וחזרתי לפני הישיבה, והתייעצתי, אמרתי ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס ואני רוצה להאשים ולעשות כתב אישום למוניס דבור בכוח. אני לא הצלחתי למצוא את הנוסח, איך לעשות לו כתב אישום. מוניס דבור הוא בנאדם, כמו זהבי, כמו סולומון, כמו כל שחקן אחר וכמו כל אחד ואחד מאיתנו. בן אדם עם רגשות, עם דעה, עם עמדה, עם עמדה. אני שאני רואה ושומע חברים יהודים שרואים דבר שנגד השקפת עולמם, עולמם אומרים, השם ינקום את דמו. השם, השם, אלוהים ינקום את דמו. בא מוניס דבור ואמר שאלוהים יעניס, בסדר? את העושקים, את. הרי האלוהים של כולה, יהודים, ערבים, האלוהים יעני, או בשיא המשיח יבוא.
לא לפי האמונה היהודית, איסאווי.
כל האמונות אותו דבר.
אתה תשכנע אותם.
איך?
האמונה, הדת היהודית, הדת היהודית, מתייחסת לאלוהים כאל קושן, אוקיי? ומבחינתנו, מבחינת הדת היהודית, כל דבר בא אחרינו, ואתה מכיר את התנך טוב ממני.
תראה, רון, ידידי הנכבד, אני אמרתי את זה בתחילת דבריי, בתחילת דרכי הפוליטית. כולנו מאמינים שיבוא, היהודים מאמינים שהמשיח יבוא. האסלאם מאמין שהמשיח יבוא, שמו מהדי, אני אעזור לך. אז ריבונו של
עולם... אנחנו מחכים לו.
מחכים לו, עד שהוא יבוא. אסמע, רון וצביקה, עד שהוא יבוא, בוא נחיה ביחד.
אבל עיסאווי, אני רוצה ללכת למקום אחר.
כן.
אני ספורט הרבה שנים, הייתי מאמן נבחרת ישראל, הייתי מאמן קבוצות. אני עדיין חושב שמונס, מותר לו להגיד, אבל היה צריך להיות זהיר, שהוא נבחרת ישראל, גם ככה היה פה מתח, גם ככה היה פה בעיות, שאתה הראשון שרצת לאולפנים כדי להרגיע ולעשות את זה. צריך לחשוב, אתה יודע, סוף מעשה במחשבה תחילה. היה צריך להימנע. אני יודע את דעתו והכל טוב ויפה, היו פה משני הצדדים, בעיות.
אני רוקח את זה למקום אחר, ואני אומר שכולנו בני אדם. מוניס דבור אמר, אני מוסלמי מאמין. אמר, וזכותו.
מוסלמי מאמין זה בסדר.
תקשיב, והוא אומר, נגד כל אדם שינסה לפגוע במסגד אל-אקצא. זה תפיסת מוסלמי מאמין, כמו כל יהודי שנגד פגיעה, וגם אנחנו נגד פגיעה בכל בית כנסת, או נכון. בכותל, או בכל מקום. הביע דעה. אני לא חושב שצריך לחבר לו כתב אישום.
לא חס וחלילה.
לא מחייבת כתב אישום. למה? 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 אני שואל, אני אכנס אתכם לעומק. למה אני כאזרח ישראלי, בגלל השיוך האתני שלי כערבי, אני תמיד חשוד בכל מה שאני אומר. אנחנו רוצים אותך ערבי, חלק מאיתנו, אבל רוצים אותך, אל תביע דעה, תשתוק, תהיה ילד טוב, תהיה ערבי טוב, אל תגיד מה אתה חושב. אסור לך להיות ערבי זקוף, גאה, זו דעתי, אבל אני אחד מכם. אתם צריכים לכבד את דעתי כמו שאני מכבד את דעתכם. למה? זה השיח שהולך בקרב הצעירים הערבים. אנחנו רוצים להיות חלק אינטגרלי מהמדינה ומהעברה, אבל תקבלו אותנו גם בזקיפות קומה, על פי הדעות, על פי הדברים שאנחנו מכבדים.
כן.
אני לא מבין איפה אנחנו, איפה טעה, עד כדי שיקבל בוז שהוא...
אבל עצם האקט עצמו, עצם האקט עצמו,
אז אני הייתי אתמול במגרש, ונכון שמחלק מהיציעים, חלק גדול מהיציעים, היה את שריקות הבוז האלה, היו גם אנשים שניסו להשתיק אותם, לא הצליחו, והיו הרבה מאוד אנשים, אולי אני ישבתי ביציעה יותר מכובד, שכעסו על מה שהם עשו. אז אתה יודע מה? אז אתה יודע מה? דקה ראשונה, דקה שנייה, לא צריך להמשיך עם זה, כבר התחיל משחק, תנו לילד לחיות.
אחרי זה הוא מפקיע.
זה הטעות של ההתאחדות. וכאן אני מפנה אצבע ישירה להתאחדות בכדורגל. איך שהפרשייה הזו התחילה, היא הייתה צריכה לצאת עם קמפיין, קמפיין, הסברה והכלה וחיבור. ההתאחדות לא נקטה בקו הזה, ונתנה לקומץ להשתולל, ונתנה למדיה לגלגל את זה, ונתנה לאנשים כמו בן גביר לקבל טייטלים וכותרות,
זה הגיע לאנשי.
אבל היא לא יכולה למנוע,
לכתוב
בטוויטר ולפרסם. היא ניסתה, היא פחדה,
היא לא יכולה למנוע.
ההתאחדות פחדה שזה יגיע למצב שהיא תקבל עונש על גזענות, ועל זה אני ראיתי את מנכ"ל ההתאחדות עם הקומישנר מטעם
היו תרחישים גם למשטרה.
נכון,
היו כמה תרחישים, כולל תרחיש קיצון שמישהו קופץ הדשא.
לא גזענות. ברגע שההתאחדות הייתה יוצאת בקמפיין לקראת משחקי הנבחרת, ביחד, 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 בוא נשים את הדברים שבמחלוקת בצד, יש לנו נבחרת חשובה לכולנו,
כן.
ועושה כל מיני סרטונים של ביחד, תאמין לי, לא היינו מגיעים לתבשיל של אתמול. צריך להיות חכם להוביל מהלכים.
זה כבר מה שנקרא מים ביד, איסאווי, כי הגענו. ובוא נקווה שבעתיד לא יהיו דברים כאלה, אבל מי יודע, אולי אפילו יחמיר.
אני אגיד לך, אנחנו לא צריכים להיות שם, לא להחמיר, לא נדבר ככה. אנחנו צריכים בכל הזדמנות. עזוב אותי עכשיו מפלסטין. מה שחשוב לפנימה, יחסי יהודים ערבים בעיניי, הם בסדר עדיפות ראשון אצלי. זה הציפור הנפש של עיסאווי פריג'. וזה צריך להיות ציפור נפש אצל כל אזרח ישראלי. כי קודם כל, הבית.
עיסאווי, בוא נסיים עם זה, אתה צריך לעזור לישיבה, מאותתים לנו, ואנחנו פה צריכים להמשיך, אז תהיה לנו בריא וחזק.
שנה טובה.
תודה, תודה, שנה טובה לכולנו.
בריאות, תודה רבה. צליקה, בוא נפתח עכשיו.
קודם כל, שלום הרב הופמן.
שלום וברכה, תכף אני זה, אבל אני רק רוצה פשוט ללכת על הסחורה שיש היום. אז קודם כל הסתיים משחק אחד, ווילס ניצחה בבלרוס 3-2. משחקים נוספים שיהיו בשידור, אנגליה מול אנדורה בשעה 7 בספורט 1. ספרד שטרם ניצחה בטורניר הזה, לא ספרד, סליחה, צרפת טרם ניצחה. ספרד מול גיאורגיה ברבע ל-10 בספורט 5. כן, בלגיה מול...
נגד מי ספרד?
ספרד נגד גיאורגיה.
אוקיי, אולי הם ינצחו היום.
אולי. בלגיה מול צ'כיה, גם כן השעה היא 21:45, משחק קשה. ספורט 5 פלוס. גרמניה מול ארמניה, ספורט 1.
אוקיי.
ושוויץ, יופי של משחק, זה גם היה ביורו, שוויץ מול איטליה. נתנו להם אז האיטלקים 3-0 בראש. 21:45,
לא נתנו להם 3-0 בראש. שווייץ איטליה. היה הרבה יותר צמוד.
לטורקיה,
היה הרבה יותר צמוד.
כן,
שווייץ. היה פנדלים, היה זה, היה בלגן.
רבע ל-10, ספורט 3. ויש לנו גם משחק, אם אתה רוצה לראות את דרום אמריקה, ברזיל מול ארגנטינה, בשעה 10, ספורט 2.
הברזילאים חוקרים 4 שחקנים מארגנטינה, שבאו מאנגליה ולא דיווחו שהם באו מאנגליה.
ואם הם היו מדווחים, היה קורה?
כלום.
לא, היו צריכים להיכנס לקרנטין ל-14 יום.
כן, אז איך הם יכולים לסחק?
לא, אז איך הם ידווחו? אתה מבין?
טוב, קופמן, תשמע.
היית באצטדיון אתמול,
כן. הייתי באצטדיון אתמול. אני מודה לאיתמר צ'יזיק ולהתאחדות, ואתה יודע שאתה בבעיה. אתה פה נגד כל העולם, אמרת שישראל לא תיקח את כמות הנקודות שהם השיגו כבר בסבב נכון. הזה.
יש להם
פה
כמה,
היה
שש,
לך ויכוח עם פרימו, שאמר שהם מנצחים את אוסטריה, פה היה לך ויכוח עם מוטי חביב ביום שלישי שעבר. אתה היום צריך להתוודות ולהגיד תהיתי.
אני אדבר בסוף הטורניר.
לא, לא, מדברים על השבוע.
כרגע גזרתי על האשתיקה עכשיו.
רגע, מדברים על השבוע. סוף הטורניר, מי יודע מה יהיה.
בטורניר הקודם, ישראל ניצחה את אוסטריה 4-2, לא 5-2, וסיימה חמישית.
נכון, הכל נכון. אבל הם שיחקו את הסבב הזה בתנאים קשים, גם נגד...
איזה תנאים?
מה?
איזה תנאים?
תראה, דנמרק אתמול ניצחו בקושי את יאי פארו ביאי פארו.
אבל תגיד לי, מה זה תנאים? כל אירופה שחקה בתנאים אותו דבר.
כן, אבל בסדר, לנו אין את ה... כשנגיע עוד מעט לבעיות, שנגיד של ההגנה. העומק של שחקני ההגנה
זה נדבר תכף עם האנשים, תכף נדבר, כן. אבל אנחנו משחקים...
תתנצל בפני האנשים.
על מה להתנצל?
חברים שלך.
על מה להתנצל?
שנכשלת בתחזית שלך.
אם נגיע לפלי אוף, אתה יודע, אני אוכל כובע מקרטון גדול.
כשנגיע לפלי אוף קשה, יש לנו שלושה משחקי חוץ בסיבוב השני.
אבל זה ידע, אבל זה גם היה ידע את זה לפני.
בסקוטלנד, באוסטריה וב...
אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק רק בבית?
לא, אבל יהיה כבר יותר נקודות מאשר בפעם הקודמת. אני בהרבה דברים מסכים איתך.
מה נקודות הרלוונטיות?
אני נבחרת שיחקה אותה.
בסדר. שיחקה אותה
לרחק. פרימו שיחק אותה, מוטי חביב שיחק אותה.
נחכה ונראה.
חבר'ה, הוא עושה עם היד, הוא מחכה בפינות.
לא, אני מחכה בפינות, אני פשוט מה שנקרא סבך זרות, אני
מסכן. לא נהנית מהמשחק אתמול?
במחצת הראשונה הייתי פשוט בקטע של... הייתי עמום, אתה יודע, כי האירועים בדשא לא טעמו את התוצאה.
נכון.
אתה הבין, חצי ראשון. בוא נאמר...
אבל אני אגיד לך עוד דבר.
עכשיו תקשיב, ב-3-1, 3-1... תאמים, בהפסקה חששתי, הלכתי לראות את הטניס.
כמו שאנחנו אומרים, אבל לראשונה מזה הרבה שנים והרבה זמן, שוער הביא לנבחרת ישראל נקודות.
אבל רגע, אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
תאמין, אוי דודוביץ', אוי זה, אוי פה, אוי שם, השוער.
שוער הביא נקודות, אבל שוער גם עשה המון שגיאות למשחק הרגל. אתה הבין?
אני אתמול ישבתי לפני המשחק עם בוני.
לא היה שם, לא, אתה יודע,
אני ישבתי עם בוני.
הייתה לו הצלחה הגדולה, שהוא נפתח בכדור ש...
יותר מאחד.
לא, ממש עליו הוא בעת.
כן, היה יותר מאחד.
שזה היה משנה את התמונה. עכשיו, ב-3-2, אני כבר ראיתי את ה-3-3. אני מזכיר לך שהייתה קורה. אוקיי?
עכשיו, אני אתמול ישבתי עם בוני גינסבורג לפני המשחק, ודיברנו על כל מיני דברים, ודיברנו, עכשיו, השוערים מאותו יום ששונה החוקה בכדורגל ואי אפשר להחזיר את הכדור לשוער ליד כשחקן הגנה, כל אימון השוערים השתנה, והיום שוער שאין לו משחק רגל טוב גם בימין גם בשמאל, ההצלות שלו הן לא מספיקות, והנושא הזה צריך ללקח בחשבון.
אבל זה אנחנו מכירים מה שהיה פה הניימה שקיבלנו את ההצגה הזאת. כן, עורך ומפיק סער פלסלר, אחראי לשידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, האורחים בדיגיטל הם ג'וני דוב ומאור רטה, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט, שידור ישיר, אנחנו מתקדמים. אמיר שלח, נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה גם היית שותף לחשש ב... 55 דקות הראשונות?
כן, כשארנטוביץ' עשה את הסיבוב על דגני, ראיתי את ה-3-2, אמרתי, הנה זה מגיע. אבל מצד שני, תשמע, שפה לא נבחרת, חזרו עם השאר של שון וייסמן, שאר גדול.
תשמע, זה לא רק אנחנו בשבועות האחרונים, בצדק או שלא בצדק, ירדנו גם על רוטנשטיינר, ואתמול כל חמשת החילופים שלו היו בינגו, אני לא יודע איך.
נכון.
קודם כל, כשהוא, הוא, 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 יש לו בעיה עם טיבי ועם אבדל חמיד, שבחצי הראשון היה צריך לשחק 50-50, או אני לא יודע, מספר 6, וברגע שנכנס גלאזר, ואחר כך שנכנס אבו פני, הוא שינה את המשחק, זה אחד. אחר כך היה החטיפה של גלאזר והגול של וייסמן, ששם זה היה הנוקאוט האחרון לאוסטרים, כי עד אותו רגע הם שלטו במגרש.
אבל אתה מסכים איתי, אתה...
אחר כך גם...
רגע, תעצור פה שנייה.
כן.
אתה מסכים איתי שמארבע ביתות לשער?
שלנו.
שלנו.
שמונה.
להבקיע ארבעה שער... לא, לא בסוף. מארבעה ביתות לשער.
כן.
להבקיע ארבעה שערים. אתה מסכים איתי שזה סוג של נס?
סולומון זה גול גדול.
לא, עזוב, המכלול.
למצב, עם הכישרון שלו.
המכלול.
מצד שמאל, עם רגל ימין.
צביקה, מה אתה מסביר לי? מה שראיתי?
כן.
אני שואל אותך בתוצאה...
כן.
של עד הדקה 55. ארבעה ביתות, השער של וייסמן היה שער נדיר, בצבע.
כן.
אבל, ארבע ביתות לשער, כאשר האוסטרים כבר בנו לך שבע התנחלויות ברחבה.
היה עוד פעמיים שזה אבי יכל לעשות, אתה יודע, בעת ולא נכנס, אבל בסדר. האחוזים של אבי, אנחנו באים לטענות, היו אתמול רק 48%.
אבל תקשיב, אתה מסכים איתי שהיה לאוסטרים בערך פי 30 יותר מצבים?
תשמע, לאוסטרים יש קבוצה טובה ושחקנים טובים,
והם הגיעו לשליטה. אתה מסכים איתי שזה נס?
לא יודע, זה שוער שעשה עבודה טובה. מול חורים בהגנה של הפלמים.
אני מדבר איתך על דבר אחר, עזוב עכשיו את ההגנה. יש לך התקפה אירופית?
למה אתה רוצה לעשות מהניצחון של נבחרת ישראל נס?
תגיד לי, אני שואל לך שאלה. אתה ראית עוד התקפה בכדורגל, שבארבע מצבים ראשונים, 100% גול? מארבע ביתות?
טוב, אבל קוב זה, אתה יודע, זה מסוג המשחקים האלו, שלך הכל הולך ולהם לא הולך וסבבה.
גם כשהכל הולך, אתה יודע מה, גם גרמניה.
גם בכדורסל יש לי יום שקולים מהשלוש 50 או 60 אחוז, ויש יום שקולים מהשלוש 20 אחוז.
תקשיב, גרמניה מול ברזיל ב-2014 זה היה?
ב-7-1.
נדמה לי שבחצי הם הובילו 5-0, אני זוכר נכון?
עד שירדתי במלון בניו יורק לראות כבר היה 1-0.
לא משנה, אתה מין היה 5-0, הם לא הגיעו לכאלה אחוזים. שמוטטו את ברזיל ב-30 דקות.
אבל קוב, זה מראה לאיכות של ההתקפה שלך, זאת אומרת, יש את הפער גדול, ג'רמן אוסטור.
אבל היה גם הגנה.
תשמע, בשלושת החלוצים
שלנו... ההתקפה האירופית, ההגנה הישראלית.
שלושת החלוצים שלנו הם ליגיונרים, שמשחקים בליגות לא מובילות, אבל ליגות טובות.
והם שלושה... תשמע, דאבון שחק בגרמניה.
כן.
מנור סולומון שחק בליגת אלופות. ערן זהבי שחק באנדובן שכמעט עלתה ליגת... כן. ושון וייסמן שחק בליגה הספרדית.
שחק עכשיו בשנייה. אבל זה בסדר.
זה לא לבל הראשון, אבל זה...
כן, ובלמים אין לנו כליגיונרים.
ובלמים, יש לך בלמים ששחקים בליגה הישראלית. זה בדיוק ההבדל בין הליגיונרים לבין השחקנים ששחקים בליגה הישראלית, שהיא פחות טובה, אין מה לעשות.
גם השוער שלנו ליגיונר. מצוין. השוער
הולנדי.
כן,
השוער, וגם ניר ביטון ואלידסה.
כן.
אתה רואה, צביקה, מי כמוך יודע, אתה רואה את הפער הזה בין מי שליגיונר שמשחק ומתאמן ברמות הכי גבוהות, בקצבים הכי גבוהים, לבין מי ששחק בליגה הישראלית, אין מה לעשות. בגלל זה, עד שלא ייצאו מפה שחקנים וכמה שיותר.
לא, או עד שפה המקצבים של האימונים והרמה של הליגה תעלה.
זה לא יקרה, אבל צביקה, מי כמוך יודע, שאתה משחק בקבוצה, לא יודע מה, אתה אימנת את הקבוצות הכי גדולות באירופה, וגם אימנת קבוצות פחות טובות. ברגע שהאיכות של האימון שהיא נובעת בין היתר מהאיכות של השחקנים, הקצב יותר נמוך, האיכות פחות טובה.
אבל יש לנו היום בליגה הישראלית, בלי ששמנו לב, שלושה מאמנים הולנדים, שאמורים להעלות את קצב האימונים, להעלות את ה... לשנות פה את הגישה. יש לנו פה עכשיו מנהל חדש לנבחרות הצעירות.
אתה משווה, אתה משווה בין הכדורגל הישראלי לאירופי?
לא, אני רוצה לקדם אותו.
אבל אתה לא יכול ביום אחד לקדם אותו.
לא ביום אחד.
לא, למאמן היה אימון אחד.
לאיזה מאמן?
רוטשטיינר.
אבל זה יש לכל...
נכון, לכולם יש
אימון. לכולם היה יום אחד.
לכולם יש
אימון. הוא לא כולם היה טיסה מפה ל...
אבל קוב,
ליפארו, שזה פוגע בשחקנים, והיה בעיה עם חיטה.
אתה מתחיל עם השטויות.
אבל קוב, תמיד אנחנו מדברים על הנתונים הפיזיולוגיים. אתה רואה שפה נגד נבחרת אוסטריה, אתה רואה את ערן זהבי, את מנור סולומון, את דאבור, את כל החברה האלה, אלי דסה, היו בכושר אדיר.
כן, אבל אתה ראית גם את גני עם, איך קוראים לזה?
ארנטוביץ'.
אתה ראית איך הוא שולט אותו, זאת אומרת, תסתכל גם על הדברים האלה.
אתה יודע, ארנטוביץ' עושה את זה גם מול בלמים יותר טובים מגני.
תסתכל כמה ספרינטים, תסתכל כמה ספרינטים, לא רק שלנו במתפרצות שעשינו גולים, אלא כמה ספרינטים, הם עברו את החבר'ה שלנו כאילו זה אוויר. גם זה קורה, כן?
אבל מנור סולומון עבר גם את כולם כמו אוויר.
אז אני אומר, אז...
חטף תדור לכסף של
הרמיני, אבל אני מדבר כרגע על הצד הגנתי. לא יהיה לנבחרת עוד משחק כזה שבו היריבה, עזוב טובה הרעה, לא קשור כמה היא תפקיע ישראל, אוקיי? לא יהיה לה עוד משחק שבו יהיה לה יריב 30 מצבים ב-16, אוקיי? והוא לא ינצל אותם.
את מי רוטנשטייר יכול עכשיו להכניס להגנה במקום טיבי? אין לו את מי.
אין לך.
יש לו נחמיאס, יש לו את...
נחמיאס לא בסגל, אני חושב.
לא, הוא לא
בסגל. הוא לא בסגל, אז מה?
נחמיאס ודן פצועים.
אני חושב שאגב, אדי גוטליב יותר טוב מכל האחרים שם, אבל הוא לא בסגל. אדי גוטליב למשל, מהפועל תל אביב.
אני לא יודע, אני מדבר איתך על שחקנים שהופיעו בצעירה, אתה יודע, נחמיאס.
נחמיאס ודהן אומרים שהם הדור הבא.
יפה, דור הבא,
אבל תקשיב,
יש דבר צביקה שאתה גם יודע, שאי אפשר ללמד מהירות, אתה המצאת את זה.
נכון.
מהירות
זה... זה עובדות.
אנחנו לא יכולים, תאמין, לא עם דגני ולא עם טיבי, אוקיי? לגבור על מהירות של שחקנים אירופים, מה שנקרא מובילים. יכולים בדרג מסוים, בדרג מסוים, לא.
טיבי כבר לא יהיה ספרינטר.
גם לא דגני.
אגב, לא, דגני דווקא די כן מהר, יש לו בעיה של קבלת החלטות, שראינו את זה במשחקי דרבי של הפועל תל אביב, ראינו את זה בביתר ירושלים נגד באר שבע, וגם אתמול שהוא נוטה לעבור את העלבה. זה כבר עניין של קבלת החלטות לא טובה.
כן. דווקא דגני... תעיף את הכדור, תעיף את הכדור. תעיף את הכדור, מה אתה מנסה לשחק על הלבה?
בדיוק. אבל עדיין זה ניצחון, תראו, אנחנו מנסים כאילו תמיד להגיד, רגע, ניצחנו אבל, לא מעניין אבל, האבל הזה הוא חלק מהספורט.
זה ערב היסטורי של נבחרת ישראל.
השאלה, אבל איך אתה, השאלה עכשיו היא, איך אתה ממקסם את ההיסטוריה הזאת? היסטוריה יש, אוקיי? ניצחון הכי גדול על אוסטריה, 5-2, על אף שהיה 5-0, אבל אתה אומר...
אבל נגד נבחרת אוסטרית הרבה פחות טובה.
לא, אז אני אומר, אני לא פוסל את הניצחון ההוא, גם כן היה אירועי. אבל,
היה
רגע,
הירואי,
אבל, לא
הירואי.
אבל לא הגענו ממנו לכלום. השאלה, השאלה, גם בניצחון הקודם על אוסטריה,
גם פה לא נגיע לכלום, בוא.
מה זה?
גם פה לא נגיע לכלום.
רגע, אתה לא אבל היום אתה נמצא, אבל תקשיב, עכשיו אתה נמצא, רגע, אתה נמצא במצב... שמחכים לך שלושה משחקים בחוץ, אוקיי?
נכון.
סקוטלנד כבר פרקה את כולם ותמשיך לפרק, אולי תשאיר נקודות פה ושם. אתה הבין? צריכים בחוף לשחק באוסטריה עוד.
סקוטלנד?
אבל, לא סקוטלנד, סליחה, דנמרק.
דנמרק, דנמרק למעלה, עלתה.
כן, יש לה חמישה ניצחונות.
המעבר
כן?
הוא על מקום שלי.
אבל עדיין זה הולך להיות אחד הקמפיינים הכי טובים שלך מבחינת צבירת נקודות בשניים, שלושה עשורים האחרונים.
אתה יודע, אתה יודע כמה נקודות הביא אברהם?
אברהם, אני לא זוכר, אני זוכר שדרור הביא 20 ומשהו, אם אני לא טועה.
ואברהם גם הביא, אברהם הביא קרוב. אני לא זוכר אם יותר מדרור, או פחות מדרור, אבל אני תכף אבדוק, הביא בסביבה הזאת. הרי לא הפסדנו, לא הפסדנו.
כן, עשינו הרבה תקו.
היה הרבה תקוים.
את החלשות ניצחנו, והשאר תקוים. אז אפשר לעשות חשבון.
לא, לא, גם את החזקות עשינו תקוים, אירלנד ו...
מצרפת, צרפת
0-0.
כן,
לא דיברנו על נושא הצילי.
אני לא יודע מה יש להרחיב בקטע של הצילי, הוא שחקן סגל.
לא, אני אגיד לך משהו.
זה פרוגרטיבה של מאמן.
אני אגיד לך משהו. זה כמו דבר, סוף מעשה במחשבה תחילה. אל תזמין, עשית בלגן בשביל להזמין את הצילי וזה, אתה לא סופר אותו בכלל, בשביל מה עשית את כל הבלגן?
זה, צריקה, צודק ב-100%.
צריך לחשוב שהמזמינים שחקן, הוא את, זה מבלגיה, נו, רפאלוב, הוא לא מזמין, כי הוא לא רוצה שחקן ותיק כזה, שלא לעלות בהרכב, אין לו מקום בהרכב בשבילו, אל תזמין אותו, למה אתה עשית את כל הבלגן הזה?
אני בטח לא אפיל את זה אחרי ערב כזה על רוטשטיין.
לא!
רגע, אני צריך לך דבר אחד, היה גם ליאל הבדה, שאתמול היה יכול להשתלב.
נכון.
אתה הבין, כמו שהשתלב.
אבל בחלוצים יש לנו בעיה, יש לנו עודף. טובים.
אני אומר עוד פעם, אפשר היה לתת עוד קשר לנוח, החל מ-4-2.
הוא הלך עם הנושא של וייסמן, לאט לאט, כל פעם נכנס אותו כמחליף, אז הוא מביא נתן לו, קבע היררכיה בנבחרת, הוא לא יכול להביא עכשיו את ליאל הבדה, ולהכניס אותו לפני וייסמן.
אז הוא גם לא יכול להכניס את הצילי לפני מישהו יכניס.
אז אל תזמין אותו, את הצילי, אל תזמין, ואל תעשה את כל הבלגן.
אז אל תזמין גם את הבדה.
לא, את הבדה לאט לאט להיכנס לנבחרת. בוא נראה, אולי הוא ייתן לו לשחק נגד דנמרק.
אולי, נגד דנמרק שחקנים יצטרכו לקבל מנוחה, מה לעשות?
אנשים בסוף אתמול לא עמדו על הרגליים.
נכון.
צנצי. אגב, דרור קשטיין עשה 23 נקודות בקמפיין ההוא. זה היה אחד הקמפיינים המטורפים.
של מי?
של דרור קשטיין.
וכמה היה זה את גרנט?
אברהם עשה קמפיין אחד ממש גרוע.
אברהם, אני חושב 22 עשה באחד.
אני לא זוכר. עשה הרבה, לא הפסיד, אבל אני לא זוכר.
22 אני חושב.
היה קמפיין אחד שעשה גרוע, והקמפיין השני היה לו ממש גדול. אני לא זוכר את ה... גם, לא זוכר את
ה... תכף אני אבדוק.
אברהם עשה 22 עד כמה שאני זוכר.
על הכיף הקצתי, תודה.
אברהם עושה 18.
עם התיקויים, כן.
כן. צאנץ, תודה.
יאללה, תודה, חבר'ה.
אמיר שלח, בעבר בלם נבחרת ישראל, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
אז איך אתה התרשמת? אתה כבר היית על הדשא גם מול אוסטריה מודל 99.
התרשמתי, כאילו אני שמח על התוצאה. רגע, הדרך פחות חשובה, ואני אתמקד בדברים החיוביים, אז שפו לשחקנים, הזכירו חמישה שערים נגד אוסטריה, לקחו שלוש נקודות חשובות, בינתנו הכל טוב עם הפנים קדימה. דיברתם על שחקנים, אני מסכים איתכם שאין צורך להזמין שחקן שאתה לא הולך לשתף אותו, אבל אתם שומעים שמדובר פה בשלושה משחקים רצופים, צריכים קאדר גדול, כלומר, יש פציעות והעייפות.
לא, זה לא בדיוק לא להזמין, בגלל שהיה שרוריה סביב זה ובלגן, והיה ברור שאתה מביא את הצילי, אז יצר כל מה שזה, אז אם אתה לא צריך אותו...
לא, אבל הנה, נגד דנמרק יכול להיות שהוא יצטרך, לך תדע, צריך לעשות רוטציה ולתת לעוד שחקנים. דנמרק זה משחק, מבחינתי הפרוטוקול, כל מה שנעשה שם זה נרוויח.
אז זה גם לא קנה מידה, אם אתה נותן במשחק הזה לכל שחקני הספסל לשחק. אבל בסדר, אני הייתי מנסה ללכת שם על טקו, זה יכול, אולי, זה חלום ליל קיץ, אבל זה... אתה יודע. אבל אני רוצה, אנחנו רוצים לדבר איתך על משהו אחר, אתה... זכור וידוע כאחד הבלמים ושחקני ההגנה הטובים שהיו בנבחרת ישראל, עם כמה 104 הופעות, יש לך כמה?
לא להגזים, 85.
על הרבה מאוד שנים היית הבלם הקבוע. עכשיו, יש איזושהי בעיה, לא רק בנבחרת, גם בליגה, וגם בגידול השחקנים שאתה רואה, אולי הורים לא רוצים שהילדים שלהם יהיו שחקני הגנה. איך אנחנו משפרים את, את, את נושא ההגנה? אתה שלחת את הבן שלך להיות שחקן הגנה.
זה מאוד מצחיק, כי הגנה זה אופי. אני תמיד אומר, הגנה עושים עם הלב, התקפה עושים עם הכישרון.
נכון, זה תפקיד אפור.
אתה יכול לשים אותי ולהרכיב אותי כחלוץ, ואתה תוך 5 דקות תראה אותי עושה הגנה. זה אופי של שחקנים, זה בכלל לא קשור בשפחות. עכשיו, זה לא קשור גם להורים, כי יש שחקני הגנה בעולם שעושים מיליונים, ולא צריך לספר, והכל טוב, וזה לא פחות נוצץ. והיו גם שחקנים גם בנפרדת ישראל, שמשה גלם, נג'ון גרייב, התחילו כחלוצים, אבל הנבחרת הם הגיעו כמגנים, ועשו קריירה יפה מאוד כמגנים שמאליים, או כל דבר אחר. אז לא לפסול שום תפקיד. עכשיו, ספציפית, אנחנו רואים גם בקמפיין הקודם וגם בקמפיין הזה, אנחנו רואים שמופקעים המון שערים במרכז הרחבה. הרבה טעויות ספציפיות של שחקני ההגנה. עדיין, אם תשאל אותי, אלה השחקנים, מי שפתחו וגם שותפו, השחקני ההגנה הטובים ביותר שיש לנו כרגע בליגה. זה לא עכשיו נמציא או ננסה או כאלה. אני חושב שאפשר לעבוד ולחזק את השיתוף פעולה ביניהם, כדי שהסגירות יהיו יותר טובות, הביטחון האישי יעלה, אבל שזה צריך זמן,
כן, שעות ואימונים. כן, אני שמעתי אותך היום אומר בצדק, שבזמן שלמה שרף הייתם מתאמנים פעמיים בשבוע, היום...
לא פעמיים בשבוע, 4 פעמים, כלומר היו 2 אימונים רצופים, 4 אימונים.
היום אין אפשרות לזה, אף אחד לא ישחרר את השחקנים, גם להפך, וופה קבעה, תאריכים מאוד 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 קצרים בין הליגה לבין יום ראשון ליגה, יום שלישי כבר משחק בינלאומי, אין לך מספיק זמן לכלום. זה גם אותו דבר קרה בכדורסל, וביומיים שיותר מהזמן מוקדש למנוחה או להתאוששות או לטיסות, המאמן אין לו את השחקנים על המגרש, לתאום הזה.
התאום הוא מאוד מאוד בעייתי, בגלל זה אולי עדיפות לשחקנים שמשחקים יחד, בליגה, כמובן, שאנחנו רוצים שלנו יותר שחקני הגנה שמשחקים בחוץ, הכושר שלהם יעלה, הטיפול שלהם יהיה יותר טוב.
מכבי חיפה, פלניץ' הבלם, מכבי תל אביב, בלם ספרדי, כל אחד, אי אפשר את אלה לשים בנבחרת.
ללא ספק שיש לנו בעיה בכלל, מרכז ההגנות עם בלמים, הבלמים המובילים בארץ הם בלמים מזרים, תשמע, אתה לא יכול להתעלם, טיבי הוא בלם מוביל בישראל כבר המון המון שנים, זה נכון שלאחרונה הוא טיפה פה ושם מפשל, אבל זה גם לפעמים חלק מהמשחק. זה מה יש, וזה אנחנו צריכים לצאת ולהילחם. אמרתי עוד משהו, שאולי, אתה יודע, המערך של השלושה בלמים לא מוכיח את זה מבחינת ספיגה, בוא נשחק עם שני בלמים ונוסיף עוד שחקן לקישור, אולי שם נהיה יותר חזקים, נרזיק יותר בכדור, ניתן יותר אוויר להגנה. צריך לנסות הכל מהכל.
המערך הזה של...
אבל ללא ספק, צריך להשתפר.
המערך הזה של קו 5, 5 בהגנה, זה נראה לך מתאים לנבחרת? את התלהב אתמול ממה שקרה, אתה מבין, כי באמת האוסטרים התחילו שרק פריבי אחרי פיגור עצום. אבל מה שראיתי בהתחלה, אתה יודע, גם אחרי הגול הראשון והשני, שבאמת הם עברו את הקו הראשון בהגנה באמת בשניות.
זה או שהם הגיעו למצבים מטעויות של ההגנה, כן. ושל השוער, או שהם פשוט עשו מהלכים, אתה יודע, שיתופיים כאלה, וחלפו דרך הקישור להגנה והגיעו להזדמנויות, הכל היה נראה קל מדי. גם האוסטרים ב-2 וב-3-0 האמינו שהם יכולים לחזור, בגלל שהם הגיעו ככה במצבים ובקלילות ובתדירות גבוהה. אז צריך שינוי ושיפור. אני יכול להגיד לך שאנחנו שיחקנו גם וגם בלי קשר, וכרגע כשיש לך שני מגנים תוקפים, אז מן הסתם אתה בעצם אמורים לשחק גבוה ולשחק עם שלישייה. כלומר, זה בעצם לשחק 3 בהגנה, 5 בקישור. זה הרעיון. ראינו את דאסה לוחץ קדימה, מנחם לוחץ קדימה, ואז בעצם הם משחקים כמו 5 קשרים. צריך גם לדעת לנתח את הנבחרת האוסטרית, שהם נבחרת בשחקנים הרבה יותר טובים. בקצב הרבה יותר גבוה, משחקים בבונדסליגה.
התפרקו, אנחנו פירקנו אותם, ב-4-2 פירקנו אותם.
זהו, בדיוק. ב-4-2, שם הם איבדו את האוויר, ואחרי זה גם את, אתה יודע, את הנשימה עם הלחות, וזה... שם בעצם בגול הזה נבחרת ישראל התחילה לשחק. עד אז לא בדיוק היינו במגרש, מלבד המצבים היפים שהגענו והפקענו, וזה הכי חשוב. ניקח מפות התוצאה ונתקדם קדימה.
אמיר, תודה. שנה טובה, בריאות ואושר.
ביי ביי, חג שמח, שנה טובה.
חג שמח. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
חברים, ערב טוב.
יש לכם כמה משחקים, אנגליה, אנדורה, ואחרי זה ברזיל, ארגנטינה, בוא נתחיל עם הראשון. טיול קל בפארק, נכון, אנגליה, אנדורה.
תשמע, על הנייר, כן, גם אנגלים עולים בהרכב, אני אקרא לזה, הרכב מפרגן לצעירים.
אחרי ההצגה שלהם בהונגריה, הם יכולים להרשות לעצמם.
תשמע, הם קודם כל מחצית שנייה נהדרת הייתה שם, קודם כל הם יש להם משחק מול פולין, אז במשחק הזה כמו שהדנים עשו אתמול מול יפר, או זה קצת מוריד מהלחץ, משחק עם שלושת המגנים הנמיינים שלו, טריפייר, ג'יימס ואלכסנדר ארנולד שפותח היום בקישור, ויהיה מעניין לראות אותו, בלינגהאם הצעיר, ובמפורד בהופעת בכורה בהתקפה, וגם סקה, שהחמיץ את הפנדל, הפנדל המכריע בגמר, אז גם הוא פותח בהרכב. אתה יודע, אנגליה אמורה לשייט במשחק הזה, זה לא אמור להיות משהו בעייתי, ולא משנה באיזה הרכבי פותחת.
בוא נדבר על המשחק השני, בשעה שמתאים לנו, לקהל הצופים, 22:00, ברזיל מול ארגנטינה, הברזילאים ניסו כפיספיקה, אתה יודע, דיברנו על זה בהתחלה, כל מיני טריקים, לא להכניס, עניינים, בלגן, לא שיקרו, ועדת חקירה, עוד רגע יוריד להם רגל. אבל בכל מקרה, אתה יודע, ארגנטינה מגיעה קצת למעלה אחרי הקופה אמריקה. מה יהיה היום?
תשמע, ברזיל אבל של צ'יצ'י היא באמת קבוצת הגנה, שזה מוזר להגיד את זה על ברזיל, אבל היא נבחרת ההגנה אולי הטובה בעולם, כמעט לא סופגת, קשה מאוד מאוד להכניע אותה, ראינו את זה גם בקופה, אמנם מפסידה בגמר לשער של דימריה, אבל קשה מאוד להכניע אותה, היא עומדת מאוד טוב על המגרש, המשחק מול צ'ילה הם כמעט לא הראו התקפה, אבל בהתקפה, צ'ילה לא סיכנו אותם בהתקפה היחידה, הם הצליחו להפקיע. מה שכן, נאמר לא נראה טוב, הוא נראה שהוא עודף משקל משמעותי, מסתובב על המגרש, זה לא נראה לא טוב, מבחינה התקפית, והוא מאוד משמעותי, כי הוא סביבו, הוא משחק כחלוץ מדומה, סוג של מה שמסי היה עושה בברצלונה, וזה לא נראה כל כך טוב התקפית, אבל אתה יודע, אין דין משחק של ברזיל נגד כל נבחרת בדרום אמריקה, כדין משחק שם מול ארגנטינה, ולהפך, יש יריבות עתיקת יומין, עם כל האהבה והכבוד.
מסי, אחרי הכניסה שנכנסו בו,
כן, הוא בסדר.
אני לא יודע איך הוא יצא מזה, אני לא יודע איך הוא יצא מזה.
בנס.
אני ראיתי את זה, ראיתי את זה, אני לא מאמין שהוא יצא מזה בלי פציעה קשה.
באמת בנס, כי אתה יודע, אם הרגל שלו בדיוק ברצפה, או כמה סנטימטרים ממינה ושמאלה וזה נכנס לו לברך, אז אתה יודע, באמת היינו, זה היה יכול להיות פציעה מסיימת קריירה, זה היה באמת קריצה נוראית, אתה יודע, של ג'נטילי הקצב, לפני 20 שנה, של גוגל קוג'י, הקצב מביבאו.
מתברר שהוא לא כל כך חלש,
מסי
הפרש. כבר מנסים לפצע אותו הרבה שנים, נכנסים בו חזק.
מסי יש לו רגליים חזקות מאוד, והוא גם מאוד זריז, הוא יודע להתחמק.
למרות שבמשחק בליגה הצרפתית הראשון שהוא שיחק, נכנסו בו גם כן קשה
מאוד. גרגו אותו, כן, הצרפתים הצעירים שם יש שם. בצרפת יהיה לו לא קל, כי המאוד מאוד פיזי, לא רק כדורגל הספרדי, שכולם רוצים לשחק כדורגל, שם הקבוצות מתחיקות ושחקנים מאוד מאוד מהירים וחזקים, פחות טכניים בספרד, לא יהיה לו קל, אבל היום, תשמע, מסי יש לו, קודם כל הוא ריד קוף עצום מהגב, יודע, רונלדו יש לו תואר יבשתי עם פורטוגל, והוא מחפש את התואר הזה עם ארגנטינה, ומחפש וחיפש, והפסיד פעמיים בגמר, ואפילו באחד מהם החמיץ פנדל, אתה יודע, זה שהוא הרניף את הגביע כקפטן, וסוף סוף זה הלך לו, אז זה מוריד ממנו הרבה מאוד לחץ, והיום לנצח בברזיל עם ארגנטינה, אתה יודע, זה עוד משהו קטן שהוא רוצה להוסיף לעצמו, בדרך למונדיאל האחרון שלו, אתה יודע, בקטר, ארגנטינה וברזיל יגיעו לשם עם משייטות כרגע בדרום אמריקה, ובמונדיאל בקטר, זה ההזדמנות האחרונה שלו לעשות מה, אתה יודע, הוא כבר הגיע לגמר, אבל הוא רוצה יותר.
על הכיפה.
עדיין הצל של מרדונה נמצא שם, כל עוד מסי לא זוכה במונדיאל.
אורי, המון תודה, שנה טובה, בריאות, בשורות טובות.
שנה טובה וחג
משתדל.
שמח.
חג שמח. חג שמח, שנה טובה.
אנחנו עכשיו עם הספורט הפרלימפי, היום הסתיימה, הסתיימו המשחקים הפרלימפיים, רוב הנבחרת שלנו באמת חזרה הביתה, היום השחיינים חזרו, חנוך בודין, השחיין העבר שליווה אותנו כפרשן כל המשחקים הפרלימפיים בטוקיו, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכולם.
סוף כל סוף שמעתי גם באמת את השחיינים עצמם עם שובם ארצה בקבלת הפנים, והמשיך להיות מרגש. 9 מדליות, זה באמת השלל שלנו בטוקיו, מקום 22 ברשימת המדליות. סין היא הנבחרת השולטת עם מעל 90, כמעט 100, אבל הישג יפה מאוד של המשלחת.
כן, הישג מאוד מאוד מיוחד, בעיקר בעקבות הירידה המשמעותית שהייתה לנו באולימפיאדה האחרונה, כמובן במשחקים בריו. והכי מרשים זה 8 מדליות מנבחרת השחייה, שהיא ממוקמת במקום התשיעי בין זוכי המדליות. זה בהחלט מעודד לקראת ההמשך.
עכשיו השאלה היא מה יהיה בהמשך, אתה יכול להגיד לנו מה התחרויות עכשיו שיש, נגיד אליפויות יבשתיות, נגיד בשחייה, אליפות יבשתית, אליפות עולם, מתי כל זה קורה?
זה קורה פחות או יותר במקביל למה שקורה במשחקים האולימפיים, זאת אומרת בשחיינים האולימפיים כמובן.
אז בקיץ הבא אליפות כן. ביפן, ביוקוהמה.
לא, אליפות שלנו היא תהיה בפונשל במדרה, כן. אליפות עולם. יש אליפות עולם כל שנתיים, אליפות אירופה כל שנתיים, וכמובן המשחקים הפרלימפיים כל 4 שנים בהתאם למשחקים האולימפיים. ומשחקי החורף גם, שיהיו השנה בסין.
מתי הם חוזרים לאימונים מהשחיינים אחרי המאמץ ובאמת להגיע לפיק?
תראה, כמו שאתם יודעים, אחרי מאמץ כזה גדול יש תחושה שהכל מתפרק. אני מניח שתקופת החגים היא מצוינת לעניין הזה.
התאוששות.
זה יותר מתאוששות, זה פשוט תן לי להיות מחוץ למים, אל תראה לי את המים אפילו.
לנקות קצת הראש.
כן, כן, רוצים להיות רחוק מזה, זה מה אני מעריך שמשהו כמו חודש ייקח להם להתאפס, ואתה יודע, וגם כל החגיגות, וכל ה... הם רוצים לראות את התקשורת איתם, הם רוצים את כל האווירה הזאת, הם רוצים שיחבקו אותם. והחודש הזה הוא בדיוק עם החגים, הוא מצוין לעניין הזה, ואני, ברור לי שמיד אחרי החגים, בתחילת אוקטובר כבר הם יחזרו.
הבנתי, אבל באמת אין להם פשוט את עוד תחרויות מטרה למעט הקיץ הבא כפי שאתה אומר, אז כן. זה קצת בטח לא עושה להם מי יודע מה, אתה יודע, בכל אופן הם נמצאים 6 שעות במים כל יום, יכול רק דיימו למים.
יש עוד תחרויות, זאת אומרת הלוז כבר קיים, מה שקורה מעבר לתחרויות הגדולות האלה כמו אליפות אירופה, אליפות עולם ומשחקים פרלימפיים, יש במהלך השנה משהו כמו 6-7 תחרויות שזה נקרא World Series.
כן.
בתוך ה-World Series הם חייבים להיות שם כדי לקבוע, להתחיל לקבוע את הקריטריונים, לעבור סיווגים מחדש, לבחון כמובן עבור עצמם. אז התחרויות האלה מתקיימות בדרך כלל, יש תחרות גדולה בארצות הברית, יש תחרות גדולה בברלין בסביבות מאי, ו... בפברואר איפשהו גם כן בדרך כלל זה באזור דנמרק או משהו כזה, אבל יש כמובן יעדים שקובעים אותם והם כולם חייבים להיות שם, אז זה החלק המרכזי. לפי כל העולם תהיה כנראה במאי.
כל משלחת השחייה תהיה, יש צעירים, אבל יש משהו כמו יד שלבי שהוא בן 34, הוא ימשיך?
אני מאמין שיד שלבי ימשיך, כיוון ש דווקא בדרגות הסיווג הנמוכות האלה, זאת אומרת, עם הנחים הקשים, אפשר למשוך עד גיל יחסית מבוגר. אז אנחנו נראה רוב הסיכויים שיד שלבי כן ימשיך. אני חושב שהאולימפיאדה הזאת נתנה לו איזה בוסט להמשך. הבעיה של יד תהיה הפריז, כי לא בטוח שכל המשחים האלה יתקיימו, המשחים שהיו כן. בטוקיו, כיוון שזה מותנה במספר הנרשמים, במספר...
ברור. חנוך?
כן.
כן. טוב, קודם כל תודה רבה על כל
השבוע. מברוק על כל מה שעשיתם.
עשית דבר גדול, בכל מדיה תקשורתית בה היית. ואני מקווה באמת שמאבקך לחשיפת הספורט הפרלימפי יעלה ויצליח. אנחנו כאן תמיד נכונים לכל עזרה ולכל פרסום. שנה טובה וחתימה טובה, חנוך.
שנה טובה ותודה רבה לכם על העניין הזה,
בריאות.
זה באמת חשוב
לכולם. תודה. הרלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
ליצור נתניה הגיש היום בקשה רשמית למנהלת הליגה.
אבל מנהלת הליגה הודיעה שהם לא הגישו את התקציב, לא הגיעו ל-6.5 מיליון, והיא לא בליגה.
הבקשה הייתה באמת לקבוע תקציב מינימום של 5 מיליון שקל וחצי, במקום 6 מיליון שקל וחצי. הבקשה של ייצור נתניה לא התקבלה, ומה שאני מבין לפי הודעת המנהלת, שהיא לא ייצור לא תעלה ליגה.
כן, צריך קודם כל לציין שזאת לא הודעה ראשונה של המנהלת בנושא הזה, כבר הודיעו להם לפני חודשיים, אני חושב שהם לא יוכלו, ואז היה את האירורים.
לא, אבל זה היה על סיפור המגרש.
בדיוק.
וזה היה על סיפור אי בניית מגרש חדש. עכשיו הגענו לסיפור של מינימום תקציב. אני מעריך שגם על זה, אני לא דיברתי עם אף אחד, אני לא יודע, אולי אתה דיברת, שגם על זה הם ילכו לאירור לבית הדין.
אז מה, אבל יש...
כן, ברור.
פה יש תקנה. אז מה, רגע, תקשיב, צריך שיהיה היגיון
בשביל. אני מסכים.
לא, מגרש, אתה אומר, בוא נע, מסכנים.
גם הוא תקנה. גם המגרש זה תקנה.
כן, אבל אני אומר, אבל תקשיב, אתה לא יכול כל גחמה של מאן דהוא. נכון,
הולכים לבית הדין.
הולכים לבית הדין, אתה הבין? אז בשביל מה יש תקנות? בוא נסגור את התקנות. אתה הבין? הרי אם אני הולך לבית הדין, ואני בווין-ווין סיטואשן בקטע הזה, עם אולם.
לא, אם כינו עשו עוול בלתי ניתן
אבל זה לא עוול, אבל ידעתם לפני 5 שנים, שזה תקציב קבוצה מינימלי בליגת העל.
נכון.
זה לא חדש לכם, לא כפו רק עליכם.
תראה, זה מצב פה, אליצור נתניה בשנה שעברה, שהיא שיחקה בליגה עם הרכב מאוד צעיר ומאוד זה, לא חשבה
בחלומות. היא רצתה לשרוד בליגה.
רצה לשרוד בליגה, ופתאום מצאת עצמה בליגה הראשונה. אין לה מאיפה להביא 6.5
מיליון. תשמעו, נתניה הייתה צריכה להעמיד תקציב עד ל-31 באוגוסט, שכבר לא יהיה, כבר עבר, ולא הצליחה, ואז ברגע האחרון הגישה את הבקשה לקבל הנחה של מיליון ולהעמיד את התקציב היותר נמוך. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, היא לא עמדה בתנאי הסף של כניסה לליגת העל. אפשר להזדהות איתם, להביע אמפתיה, הכל בסדר, אבל הם לא עמדו בתנאים. ולכן הם נמצאים פה
בשביל בעיה אבל...
מאוד גדולה, ואני גם לא חושב שבית הדין פה יכול לעזור.
נכון. כי... השאלה, אבל
אם קבוצה מספר... לא, אני לא בטוח שהם הולכים לבית הדין, לא שמעתי את זה מהם.
לא יודע, נתניה עוד לא הגיבה לאירוע הזה, להודעה של המנהלת.
אז היה ונשאר, רגע, היה ונשארת ככה, זאת אומרת, ירדו, הליגה חוזרת ל-12 קבוצות, אבל כן, שתי הודעות, כן. נכון?
נכון.
לא, לא, אז אני רוצה להגיד לך שעכשיו, במידה וליצור לא תשחק, נתניה לא תשחק, מכבי חיפה תנסה ללכת לבית הדין, או לכפות שהיא.
אבל יש החלטה.
בסדר.
יש החלטה.
בסדר. אם אנחנו שוב חוזרים לענייני תקנון,
אז בואו נעשה ליגה, בואו נעשה ליגה בבית הדין. לא צריך ליגה. נעשה טורנירים כאלה.
הסיכום המפורש, שלא נקבע היום, אלא מראש אומר, שאם אחת מ-13 הקבוצות לא יכולה לשחק, אף אחת לא מחליפה אותה, אלא יורדים למספר 12, שהוא כמובן מספר יותר הגיוני.
בוא נחכה ונראה.
שהליגה תתוחק עם מספר זוגי. אני לא פוסל את מה שאתה אומר, צביקה, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, אתה יותר ממני.
יש כמה עורכי דין שצריכים לעשות קצת כסף, קוף.
כן, אוכלוסיית הפינגווינים מתרבה. אתה יודע, היא מתרבה יותר מהר מהאבולוציה. טוב, בוא נעבור לנושא אחר. הקטע של מצבת החולים במכבי תל אביב, 5 שחקנים פלוס איש צוות, בינתיים הפעילות הושבתה, כל פעילות האימונים הושבתה, חוץ מתוכניות אישיות לשחקנים, אבל אני מניח שבסך הכל בעוד כמה ימים, כאשר שחקנים יחלימו ויקבלו את הקלירנס לחזור לתחילים,
לא, השאלה הראשונה היא קודם כל מתוך השחקנים האלה, ואני לא מאחל, אני מאחל להם שיבריאו מהר,
שלא יהיה סימפטומים אחרי,
שלא יהיה קודם כל עכשיו מישהו מבין האלה שנדבקו שעובר את זה בצורה קשה, כי אם הוא עובר את זה בצורה קשה ולא בצורה בלי סימפטומים, אז זה יפגע לו גם בחזרה וגם חזרה לכושר וגם כל מיני דברים אחרים, ובאופן טבעי זה גם פוגע בקבוצה.
אז הולכים, אבל הטורניר היחיד שיש כרגע שנשאר מההכנה זה ב-17 לחודש.
כן, היום היו צריכים לשחק נגד,
אז הם היו צריכים,
אתמול והיום היו צריכים לשחק, ואחרי זה היו צריכים לשחק בקפריסין.
אבל זה מת.
נשאר ינקופולוס כרגע, בוא נראה מה יקרה איתו.
זה ינקופולוס וקצת משחקים בארץ, כי ב-30 נפתחת היורוליג. הרלה.
נכון, ובדרך יש עוד גביע ווינר, הם כן הצליחו לקבוע לעצמם 2 משחקי אימון בארץ, מול אילת והרצליה, כדי בכל זאת לייצר איזשהו זמן משחק, לצבור קצת...
ברור, ברור, אי אפשר להגיע לעונה בלי אף משחק אימון. בלי אף משחק
אימון. צביקה, אתה מכיר את זה יותר טוב משנינו ביחד, כמה חשוב העניין הזה של סרגל מאמצים, ואיך להיכנס לכושר ותוכנית הדרגתית מהקיץ כדי להגיע לכושר.
הכל השתבש כרגע, הכל השתבש כרגע.
גם עם כל חמשת השחקנים לא סובלים מסימפטומים, רק נשאים, ואפילו לא תהיה להם שום השפעה על זה, שאני לא בטוח שלא תהיה השפעה, כי אנחנו ראינו בעונה שעברה ביום מעט קבוצות ביורוליג, ששחקנים חזרו אחרי 10 ימים, לקח להם אפילו עוד חודש, חודשיים לחזור לעצמם.
תשמע, כל קבוצות...
גם אם הכל יהיה בסדר, הם הולכים לשלם מחיר על הדבר הזה, והם מבינים, ובמכבי כבר מדברים בחשש על זה, שהאירוע הזה הולך להרוס להם את כל ההכנה, ולפגוע בהם כמובן גם בתוצאות בתחילת העונה.
כל קבוצות היורוליג, וגם לא היורוליג, כבר במשחקי אימון שלישי ורביעי וחמישי, וחבל.
נכון, נכון,
אבל כל הקבוצות, באמת, מכבי מגיעה קודם כל עם 5 שחקנים לליגה שהם חסינים, והשאר גם מחוסנים, הישראלים.
השאלה היא לכמה זמן, הם חסינים.
החולים?
כן, אנחנו כבר רואים אנשים ש...
המחלימים זה קודם כל חצי שנה, ואחרי זה בוסטרים. מה לעשות? זה
היה כל העולם. מעט מאוד אנשים נדבקו פעמיים.
כן, אתה יודע, באמת...
ברור, אבל זה לא חסינות מלאה. זה לא
חסינות מלאה. אין דבר כזה חסינות מלאה. אבל הם הרבה פחות פגיעים. הם הרבה פחות פגיעים, גם המחוסנים. ארלה, שנהיה בריאים וחזקים, שנה טובה.
שנה טובה.
שנה טובה, חברים.
בשורות טובות, בריאות, תודה. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. מחזור חמישי בממשיך היום, אבל בוא ניקח מה שהיה אתמול. צרפת, אלופת העולם, מוקדמות, אנחנו מוקדמות גביע העולם לקטר, נובמבר 2022, ועדיין אין ניצחון, 5 תוצאות תיקו.
לא מדויק, יש לך, אין לו ניצחון 4-5 משחקים ברצף, כולל היורו שזה, בבית הזה היא בסך הכל בסדר, נכון שתיקו שני רצוף, אתה נגיד 1-1 אתמול נגד אוקראינה, 1-1 נגד בוסניה לפני 4 ימים, אבל בסופו של דבר היא מובילה את הבית הזה, ועם כל הכבוד, אם עשית תיקו בחוץ עם אוקראינה, פינלנד שיש לה, צרפת תעלה.
פינלנד לא יכולה להפתיע?
פינלנד אם יכולה, אתה יודע, ילתה ליורו כשהיו 2.5 עולות מכל בית, הכל יכול להיות. צרפת בסופו של דבר עשתה בבית הזה, נכון, 2 ניצחונות ו3 תוצאות תיקו, אבל שוב, היריבות של התיקו בחוץ נגד אוקראינה, תיקו נגד בוסניה, אין פה מישהו שבאמת יסכן אותה. אתמול זה בלי אמבפה, מרסיאל שלא משחק במנצ'סטר יונייטד, היה איש שעלה באחד ההתקפה וגם כבש. אז אתה יודע, צרפת לא נראית כמו שהיא נראתה במונדיאל או במוקדמות של היורו, אבל לא צריך, זה לא שהפסידה, לא צריך איטליה, לא צריך להיכנס למי שאוהד צרפת, יכול להיות רגוע.
הולנד, שהשאירה
נקודות בנורווגיה.
כן, הצרפתים לא רגועים אף פעם.
לא, אתה רוצה שכל מי שזה רגוע, הם לא רגועים.
זה נכון. תראה, הולנד הביסה את מונטנגרו 4-0, אחרי 1-1 לפני 3 ימים בנורווגיה, שזה גם תוצאה טובה. התחילה את המוקדמות לא טוב עם סד בטורקיה, וזה בית קשה מאוד. הטורקים ניצחו אתמול בגיברלטר, זה טורקיה, נורווגיה והולנד נאבקות בעצם על הכרטיס האחד. אבל ונחל חזר, קדנציה שלישית בנבחרת, וראו בשני המשחקים האלה בשלושה ימים אשכרה, ראו את השינוי לא רק בסגנון משחק אלא בביטחון של ההולנדים. יש להם, אתמול הם נראו, פתחו לא טוב את המשחק, אבל ממפיס שמצטיין בברצלונה עושה עבודה יפה מאוד גם בנבחרת, בסופו של דבר 4-0 מורשים בחצי השני. יש להם ביום שלישי, מערכים את טורקיה למשחק שהוא המשחק של הקמפיין הזה. מי שמנצח שם ביון קרויף ארינה.
תשמע, כולם מזלזלים או צוחקים על בנחל, זקן, מה שהוא שכח, רונלד דבור לא ידע עוד 30 שנה.
אני לא יודע מי זה כולם, אבל מי שצוחק, אתה צודק ב-1000%, ולא סתם ההתאחדות, ואני כותב על בנחל לקראת המשחק ביום שלישי, לא סתם התאחדות
ההולנדית שלך. קלטתי לדעת גדולים.
הפוך. לא סתם ההתאחדות ההולנדית הלכה, תראה, דבור בזמנו מונה כי לא הייתה כל כך ברירה, חיפשו, אתה רואה יפה מאוד
דבור בא... איפשהו שם את הידיים כמאמן,
נכון, לא הצליח, נכון,
הוא היה שחקן גדול.
אתה רואה מאוד יפה ב-20-30 שנה האחרונות מה קורה בנבחרת הולנד, כשממנים שחקן עבר, כן. לא משנה כמה הוא גדול, ון בסטן ודבור וקומן וכולי, התוצאות...
וקומן היה תקופה לא רע, כמאמן, כן, כי קומן עצמו...
אבל קומן לא עלו ליורו
ב-2016... כשהוא הגיע כבר לנבחרת, לפני שהוא הלך לברצלונה, הוא לא כבר היה קצת מאמן בכמה מקומות.
כן, אבל לא הצליחו לעלות ליורו ב-2016, נכון. לא הצליחו לעלות למונדיאל ברוסיה, ודבור כן. נכשלו ביורו, היה אף פעם נגמר. וככה עם דני בלין ועם ון בסטן הגדול וכל זה, וכשיש מאמן כמו ולחל, או כמו ברט ון מרבריק, או כמו אדבוקט וחוסידיק וכולי, אנשים שהם
מאמנים.
הם מאמנים, פתאום זה עובד יותר, ולא סתם ההולנדים, נכון, 5 שנים ונחל ישב בחוץ, היה בפורטוגל, יש לו בית בדרום פורטוגל,
לקח מספיק כסף קצת כדי לצאת לפנסיה.
ועדיין, אתה רואה שהוא חזר, אני אומר לך שתוך שבוע אתה רואה שנבחרת הולנד נראית יותר טוב.
באמת המשחק עם טורקיה זה משחק מעניין לראות.
נכון, תראה, הפעם האחרונה שהחזירו את ונחל הנבחרת, שהוא חזר פעם שנייה ב-2012, המוקדמות נגברו עם 9 ניצחונות ב-10 משחקים, ובמונדיאל הוא הגיע לחצי גמר שרף רק בפנדלים נגד ארגנטינה של מסי. אני לא אומר שזה מה שיהיה פעם, אבל כמו שאתה אומר, מה שלבנחל יש, מה שהוא שכח, חלק ממי שהיה שחקנים שלו וכולי, לא...
עוזי.
לא יודעים.
עוזי, בריאות, שנה טובה.
שנה טובה לכולם, בריאות ולהתראות.
ערב טוב לעורך הדין שימו מזרחי, יושב ראש הנהלת מכבי תל אביב. אהלן שימו.
ערב טוב, תהיה שנה טובה.
לכולנו. בריאות, בשורות טובות לכולם. נברך אותך גם בסיום השיחה. מכבי הייתה צריכה באמת היום להיות בטורניר באתונה, בגלל 5 חיוביים בין השחקנים. אחד בין אנשי הצוות, השבטתם את הפעילות, לא מתאמנים, האימונים ישובו ממש בכל המועד, נראה לי, אם אני זוכר נכון את התאריך שהיורוליג הציבה, ויש כרגע רק את טורניר ינקופולוס באתונה, שפנתינייקוס מארחת, שזה טורניר למעשה היחיד ברמה הבינלאומית שתוכלו לעשות.
כן, אתה בעיקרון צודק, למעשה ביטלנו את המחנה אימון בעיר ליד סלוניקי שהיינו אמורים להיות בו, את הטורניר של אולימפיאקוס, את הטורניר בקפריסין, ולומר את האמת, עד מחר נצטרך לקבל החלטה באם אנחנו נוכל להשתתף בטורניר פנתינייקוס לזכרו של הבעלים ינקופולוס, כי כרגע אנחנו עם 8 שחקנים, היום קיימנו, בוא נקרא לזה אימון, שצרפנו עוד 3 שחקנים שאין להם כרגע קבוצות, כדי שניתן יהיה להתאמן 5 על 5.
זה מה שרציתי לשאול אותך, שימון, האם 8 האחרים בהתחלה הם לא התאמנו יומיים, ועכשיו החזרתם אותם לפחות לאימונים, או אימונים
כן,
אישיים?
כן, אבל זה לא אימונים, לא אימונים... מדי משמעותיים, כיוון ש3-4 ימים לא התאמנו ואי אפשר.
כן, ברור, אי אפשר ביום אחרי 4 ימים להכניס אותם ללחץ ולעומס גדול מאוד.
כן. עכשיו, אני יכול להגיד שהמזל הגדול שלנו, שכל השחקנים שסובלים מהקורונה, קיבלו את זה בצורה קלה, כי כולם היו מחוסנים. כן. אגב, יש גם כאלה שקיבלו 3 חיסונים, ובכל זאת קיבלו את זה.
אז זה העניין, השאלה אם לצערי הרב, זה גם יכול, אני מקווה שלא, זה גם אחרי 2-3 יומים יכול להחמיר, ואני מקווה שלא, ואחר כך היציאה, שחקן שחלה בקורונה, הכניסה שלו לכושר, יכולה להיות יותר קשה, או יותר איטית,
עם כל ההשפעה. אבל אני אגיד לך עוד, להגיד לך ולרוני, עוד דבר, שהפרוטוקול של היורוליג, מחייב שכל שחקן שחלה בקורונה, הקבוצה חייבת להעביר אותו בדיקות רפואיות מחודשות מא' עד ת', כדי להיות בטוחים שלא נשארו איזה שהם חד ושלום השלכות על תפקוד הכבד,
הנב
בעיקר, מצב הריאות, מצב הנשימתי, וכל הדברים האלה, שזה גם גורם לעיכוב.
זה ברור שהבריאות של השחקנים, הם צריכים לעמוד בלחצים גדולים באימונים, לחצים גדולים במשחקים, ואסור לסכן אותם. השאלה איך יוצאים מהסיפור הזה, כי מכבי תל אביב לא תוותר על להיות תחרותית, ולא על כל המשמעויות של זה, זה גם כן יכול להיות לזה השלכות. יש כבר שני המשחקים הראשונים פה ביד אליהו, נגד ביירן מינכן ונגד הכוכב האדום בלגרד, הופכים להיות משחקים מאוד מאוד חשובים, הם בכל מקרה צריך לשמור על הבית, וגם באיזה כושר ובאיזה רמת מוכנות תגיע הקבוצה.
בהחלט, ושזה יצטרכו המאמנים עם עם רגב
ועם הצוות הרפואי וצוות הכושר.
צוות הרפואי לקבוע מהלך תקין לחזרה לאימונים.
אני ראיתי שנגיעו...
זה סיפור לא קל הקטע הזה, צביקה, נכון ש... אמרנו כבר קודם, נותן למכבי סוג של חסינות מבחינת שחקנים שיהיו קשרים לעונה, לפחות
קודם כל שיחזרו,
כן. קודם כל שיחזרו באותו בכושר ממנו שבו הם חלו, כן? אבל מבחינת המחלה שתפגע בכל הקבוצות כמו שנה שעברה, כך גם יהיה השנה.
תראה, אני בזמנו דיברתי ושמעתי את ערן שדו, מאמן הכושר של ערן זהבי, וערן זהבי גם כן חלה בקורונה והיה לו קשה לחזור, ואז הם החליטו שהוא מתחיל כאילו הכנה לעונה מההתחלה, נכון. מהרמה הנמוכה ביותר עד
מה שקרה עצמת. לגן מקל גם.
אבל פה תוך כדי משחקים זה מאוד מאוד קשה, כי התאריכים לא השתנו.
כן. ויש, אבל הקטע שימון, שמה אומרים אצלכם אנשי הצוותים הרפואיים וצוותי הכושר, באוקטובר יש למכבי 5 משחקי בית. זה אמור לסייע, זאת אומרת, כל הקטע שלו תשים הרבה?
אני חושב שבוודאי שהטיסות לא מוסיפות לנושא הזה, אבל הבעיה הגדולה היא שיש לנו עוד לפני ביירן גם את גביע ווינר, וגם לזה אני רוצה להגיע מוכנים. כל הדברים האלה, הייתי אומר בלשון עדינה, מלחיצים קצת את צוות המאמנים, והם יצטרכו למצוא את הפתרונות לכל.
לא בטוח שיש פתרונות. זה נכון, זה מלחיצים, אבל גביע ווינר זה אוטוטו, זה הרבה יותר קרוב, זה אפילו עוד... אני לא יודע מי ומה מהשחקנים ובאיזה עמדות.
אבל אנשים הרגישו כדור.
כן, ויהיה קשה, זה צריך זמן, זמן שאין.
תזכרו שיש לנו גם 6 שחקנים חדשים בצוות.
כן, יש 6 שחקנים חדשים, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, אתה יודע, איך הנבחרות לקראת המוקדמות של היורובסקט, אם ידרשו שחקנים או לא, אם יהיה הסכם בין יורוליג לבין פיבה. יש הרבה מאוד נעלמים
אני אמרתי לך הזה. שבכיוון הזה נראה לי שיש תזוזה חיובית. פתחנו קצת ביוזמה מכיוון היורוליג, לאיזה לנסות למצוא איזושהי הידברות, למצוא לפחות פתרון לחלון אחד, אם לא לשניים, כי הדבר לא יכול להימשך כך. אם רוצים רמה של משחקים, שלא רק שחקני NBA לא יגיעו, אלא שחקני יורוליג יגיעו, חייבים למצוא פתרון.
שמעון, שתהיה שנה טובה, שיהיו בשורות טובות, הרבה בריאות.
תודה רבה.
שמעון, שנה טובה.
שמי גם מסור לרונית ולכולם.
מסור.
תודה רבה. ביי.
אנחנו מתקדמים. אבירם זליקוביץ', שחקן בני הרצליה והפועל ירושלים בעבר. פתאום אנחנו רואים בעבר. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
מה קרה פתאום? התאהבת?
לא.
לא, זה לא פתאום. אמנם זה בא בהפתעה להרבה אנשים שככה לא קרובים אליי ביום יום, אבל... אני עובר שנים מאוד מאוד קשות, ב-4-5 שנים האחרונות שעברתי המון המון פציעות, וצריך להיות גם, אתה יודע, כנים, ירידה ביכולת, ואין מה לעשות, זה פשוט משהו שהוא לא בשליטתי, זאת אומרת, הפציעות פשוט גרמו לי לרדת בכושר, לרדת ביכולת, ואני כבר לא מי שאני, משפחה, צריך פשוט, כמה שזה כואב וכמה שאני אוהב את הכדורסל, צריך לעבוד עם הראש, פחות עם הרגש וההחלטה קשה, אבל אני שלם איתה.
מה אתה הולך לעשות? איזה צורה אתה נשאר קרוב או קשור לכדורסל או לא?
טוב, זאת שאלה טובה. האמת שאני לא כל כך... אתה יודע, אני לא הכנתי את היום שאחרי. זאת אומרת, גם אפילו שהתכוננתי לזה, לא באמת דמיינתי שזה הולך לקרות כל כך מהר. אין לי איזה משהו שעכשיו אני יכול להגיד לך היום אחרי שאני כבר עוסק בו, אבל... אמרתי את זה לא פעם אחת שאני רוצה להישאר בכדורסל.
התחלת לאמן?
לא התחלתי לאמן, זה פחות מדבר אליי, האמת, ויקה. פחות מדבר אליי, אבל אני רוצה להישאר בסביבה של הכדורסל.
לא, אבל ילדים, לתת קצת מהניסיון שלך לאמן ילדים, לאמן קצה, לאמן ככה בשלקף לתקופה מסוימת, עד שתמצא את דרכך בכדורסל.
אני רוצה להשתלב באיזשהו תפקיד כזה או אחר. פחות בקטע של האימון, אבל... זה בהחלט יושב בראש, אבל כרגע זה לא משהו שאני מכוון אליו.
אתה רוצה ללמוד, אבירם?
אני לומד תואר ראשון בחינוך, אני כבר בשנה האחרונה עכשיו מתחיל.
איפה?
בקריית אונו.
כן.
ככה שעדיין יש לי איזשהו, אתה יודע, איזשהו ויז'ן בראש, לעסוק במשהו שקשור לחינוך, אתה יודע, משהו עם ילדים. התואר שלי גם משלב ספורט, ככה שיכול להיות מאוד, יכול מאוד להיות שגם בפעם שאני אעשה בסופו של דבר.
כן, בזה יש הרבה סיפוק, אתה יודע, עם זה, ו... תשמע, חשוב גם שאחד כמוך יישאר בתחום, גם אם לא, אתה יודע, גם אם לא לאמן ברציפות, אתה יודע, קבוצות, ילדים, כל הדברים האלה, בקטע של מה שאתה צברת, פשוט להיות באיזה מועדון, לתת מהניסיון שלך, גם ב... 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 אי אפשר לקרוא לזה משרה מה שקורה בכדורסל, אבל גם בחלקים מהשבוע.
כן, אני בהחלט אשמח שזה דבר כזה יצא לפועל, אבל שוב, אתה יודע, כמו שאמרת, בישראל פחות משתמשים במשרות האלה, פחות, זה פחות בא לידי ביטוי, באירופה זה יותר נהוג ויותר מקובל, אבל הלוואי ומישהו ירים את הכפפה, ואני...
איך עוברים עליך הימים האלה שבהם... הודעת על פרישה ממשחק פעיל, ובסך הכל זה מה שאתה עושה מגיל 8, איך אתה חי את זה ביום יום?
האמת שאני מקבל הרבה תגובות טובות, הרבה אנשים מתקשרים, שולחים הודעות, מחבקים, מקבל המון אהבה, אבל שוב, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד, הרגשה מאוד מאוד מוזרה, איזשהו ריק כזה, שאתה יודע, אני לא רגיל, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, רגיל, אתה יודע, לעסוק במשהו שברוך השם התמזל מזלי והצלחתי להתפרנס ממנו, אבל זה בסופו של דבר משהו שהתחלתי בשוכניים החברים מתוך אהבה, והכדורסל תמיד יישאר משהו שאני אוהב, רק פשוט אהבה לכדורסל תמיד יישאר שם.
טוב, תשמע, אני מקווה באמת שכאבי ההתנתקות לא יהיו חמורים מדי, כי בסך הכל מי שעסק בספורט כל חייו כמוך, זה קשה פתאום, הריק הזה, הוואקום הזה, אבל שתמצא דרך, ומתישהו תחזור לענף בתפקיד כזה או אחר.
הלוואי.
יפה, שנה טובה, בריאות, בשורות טובות.
שנה טובה, שמור על עצמך.
תודה רבה, שנה טובה חברים.
שנה טובה. אחידה יומית.
אנחנו שואלים אתכם הערב, בעקבות הניצחון הגדול אתמול של נבחרת ישראל 5-2 על אוסטריה, מתי בפעם האחרונה היו לנבחרת ישראל 3 ניצחונות רצופים במסגרת טורניר בינלאומי? ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של התוכנית ספורט 103 FM עם שם ומספר טלפון. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים לקניות בחצי חינם, עכשיו במגוון מבצעים לחג שאסור לפספס.
אחידה יומית. חזרנו. אנחנו עכשיו עם יהודה הרם, ספורט אחת, אהלן יהודה.
ערב טוב.
הלילה, 21:50, סוף כל סוף שעה שמתאימה גם לציבור בארץ. מוקדמות גביע העולם בקטר. ברזיל מול ארגנטינה, וזה שידור ישיר בספורט 2. ארגנטינה באה אחרי הקופה אמריקה. מעודדת יותר?
כן, קודם כל ביקור נוסף אחרי הגמר שהיה בברזיל, שוב מגיעים לברזיל, כאשר ברזיל זה תמיד ברזיל, אף על פי שחסר לה את כל השחקנים שנמצאים באנגליה, וזה בכל זאת מכה עבור הנבחרת הברזילאית, אבל אתה יודע, שמשחקים נגד ארגנטינה, זה לא כל כך חשוב מי משחק, גם ככה יש להם שחקנים טובים.
למה, הם לא הצליחו לשכנע את השלטונות שהם צריכים את השחקנים האלה, והשחקנים האלה לא יכולים להיכנס לבידוד?
אני חושב שהם עשו טעות, מכיוון שהשחקנים הארגנטינאים שמשחקים באנגליה...
כן, באו.
כן, הם באו. אולי הגיעו להסכם עם שניים שיצחקו רק את המשחק נגד ברזיל, ונגד בוליביה הם לא יצחקו, הם ניסו לעשות בידוד שם בקרואטיה.
בארגנטינה, כאן נחתו בברזיל, בארגנטינה מי שנוחת מאנגליה, גם כן צריך להיכנס לבידוד?
אני מאמין שכן, אני לא זוכר בדיוק לאיזה מדינות, אבל גם הברזילאים עשו קצת בעיות לארגנטינאים שבאו מאנגליה, אבל ברגע האחרון הקונמבול, ההתאחדות הכדורגל הדרום-אמריקאית, החליטו שהכל בסדר. בכל אופן, המשחק יהיה מאוד מאוד מעניין.
עם קהל או בלי קהל?
מעט מאוד. בהתחלה דיברו על 15,000, עכשיו מדברים על 1,500 בלבד, אז אתה יודע, אתה לא יכול לדעת עד הרגע האחרון מה יקרה שם.
כן.
לגבי המשחק, אני חושב שיהיה משחק מאוד מעניין, כמו שתמיד יש בין ארגנטינה וברזיל, מסי עם נאמר, ראינו את החיבוק הגדול שלהם שנגמרה הקופה אמריקה.
כן.
שחקנים שמכירים אחד השני,
גם חברים עכשיו לא אותה קבוצה.
כן, בוודאי, כן.
זה חלום.
זה מדהים. תשמע, אבל בכל אופן זה לא מה שנקרא רוונצ'ה וספרדית, זאת אומרת משחק גומלין. זה דבר אחר לגמרי. תראה, ברזיל זו המדינה היחידה במוקדמות לגבי עולם שמנצחת 7 משחקים רצופים. וזה יהיה הישג ענק לארגנטינה שלאט לאט משפרים את היכולת שלהם. אני 3 שנים אחורה שסקלוני לקח את הנבחרת, תמיד אמרתי שלא מצא חן בעיניי איך הוא הגיע לזה, מכיוון שאם מאמן הביא אותו והמאמן פוטר או הלך לבד, הוא היה צריך ללכת. הוא נכנס דרך החלון, ובינתיים אם הוא יצא, יוצא דרך הדלת, מכיוון שעושה קבוצה טובה. הבעיה של ארגנטינה לדעתי, שעד למונדיאל היא לא תתמודד נגד שום נבחרת אירופאית, ואז הם בעצם לא יודעים באיזה מצב הם נמצאים נגד הטבלה.
לא, המונדיאל אירופאית. עכשיו, המונדיאל הזה יהיה באמצע השנה, בתאריך לא, כזה זה... שמפסיק את כל הליגות, וכל
לא,
ההכנה
היא בעייתית. לא, אבל לא באמצע
השנה. באירופה זה באמצע השנה.
אני חושב. באירופה, בגלל המשחקים, אין את השנה.
כן.
כן, אבל תשמע, אתה לא יכול לדעת מה היכולת שלך, נגיד נגד בלגיה. הם לא יודעים איך הם יכולים לעמוד נגד בלגיה.
רגע, יש סכנה שארגנטינה או ברזיל לא יעלו מה...
לא, לא, לא.
מי עוד עולה מדרום אמריקה?
כרגע זה די בסובך. ארגנטינה, לדעתי, תקו היום, ברזיל כבר בפנים, בוא נגיד.
כן, וארגנטינה?
וארגנטינה, אני חושב, עם היכולת שהם מראים לאט לאט בבית, הם ייקחו את כל הנקודות, אז גם יהיו בפנים. אורוגוואי, מי שמסובך קצת זה צ'ילה. מכיוון שהם הפסידו בבית נגד ברזיל, ואתה יודע, אתה מפסיד בבית, אתה צריך לנצח משחק בחוץ, שלא בטוח שאתה תיקח אותו. אבל כרגיל...
עולות 4 קבוצות, נכון?
4 ועוד 1.
אז ברזיל, ארגנטינה, אתה אמרת אורוגוואי, מי...
אני חושב, אקוואדור כרגע נמצאים בתנופה מצוינת, הם במקום 3 בטבלה, ואם קולומביה או צ'ילה לא ילו, זאת תהיה הפתעה. כי אני חושב שזה ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, אקוואדור.
קולומביה בנויה למצב שהנבחרת שלה לא עולה, נדבר על הציבור שם, מה שיהיה שם. אתה יודע, אנחנו זוכרים מהקרה עם אנדרס אסקובר.
כן, אבל אני לא מאמין שעכשיו זה יכול לקרות, אבל אתה יודע, אתה העלית פה דבר ש...
אני פשוט לא רואה איך מדינה כמו קולומביה... לא מופיע במונדיאל.
אסקובר לא עובד. אסקובר לא עובד.
אסקובר המגן, אחרי 94, אתה אמיר רק חזר הביתה, ירו בו. אז תראה לך מה יקרה עם שאר השחקנים.
זה המשחק השמיני, נשארים, חוץ מהמשחק הזה, מהסיבוב הזה, נשארו עוד 10 משחקים. אני חושב ש... חוץ מהשתיים שלמעלה, שליד ליד בורחים, זאת אומרת, על ברזיל אין מה לדבר, מכיוון שגם אם הם יפסידו היום נגד ארגנטינה, הם הכי טובים, כי אם הם מביאים בחזרה את כל החבר'ה שמתחקים באנגליה. לדעתי, נכון לרגע זה, הנבחרת היחידה שיכול להתמודד מול כל נבחרת חזקה של אירופה, זה ברזיל.
כן.
כי זו דעתי. אני עם ארגנטינה, עד שלא יצחקו נגד איזה נבחרת רצינית של אירופה, בשביל לדעת איך הם עומדים, אנחנו לא נדע, אף על פי שרוב השחקנים משחקים באירופה בקבוצות גדולות, אבל הם לא הכוכבים הגדולים. חוץ, אני יודע, מסי דימריה אולי בפסג'ה, אני לא יודע אם דימריה יהיה לו מקום עכשיו, שגם בנישה. אז היתר עושים עבודה טובה בקבוצות שלהם, אבל...
בוא נראה שיגיעו.
כמה אנשים יראו היום את המשחק בברזיל ובארגנטינה?
הרבה מאוד. שעה עושה בלילה.
לא, עשר בלילה זה אצלנו, שם זה 4 או 5.
יום ראשון.
כן, אבל אתה יודע, לפעמים הרייטינג של הברזילרה, או מה שנקרא הליכוד של ברזיל, היא יותר גבוהה ממה שהם רואים את הנבחרת. יש להם טענות לגבי הנבחרת, אבל אני לא יודע למה. בעיקר על נאמר, בגלל שטוענים שהוא עלה במשקל.
גם בפריז טוענים שהוא עלה במשקל, אז מה?
כן, אבל אתה רואה...
או שהוא נותן סחורה או שלא, מה הם עכשיו, מה הם שומרי משקל? מה זה מורית, מה קרה?
אתה רואה אותו משחק, אתה משפשף את העיניים.
נכון,
בסדר.
אוקיי. כל אחד, אנשים גם רוצים שהוא ישקול כמה שהם חושבים.
הוא חוזר מהפגרות, אתה יודע.
כן, הלו, חגה לפריז, כן?
כן, אבל אתה יודע, עוד מילה אחת, זה מזכיר מה שעשו למסי בארגנטינה בתחילת דרכו. עכשיו עושים את זה לנאמר בברזיל, וזה לא כל כך נעים.
יהודה, שמור על עצמך. שנה טובה. בשורות טובות, שנה טובה.
תודה רבה, גם לכם שנה טובה.
אנחנו עכשיו עם שלום וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז אבו פאני מתחיל, ממשיך להצטיין בנבחרת, מכבי חיפה והוא טרם הגיעו להסכמים. יש חילוקי דעות גם על השכר, על מה שנקרא משך החוזה, וגם כמובן על הקטע של שחרור בינלאומי, כמה זה יעלה.
כן, יש בעצם פערים בכל הדברים המהותיים, שזה כמו שאמרת, השכר, סעיף השחרור ונושא מענקים, שזה בעצם שלושת הדברים העיקריים במסע ומתן של חוזה שחקן כדורגל, ועדיין יש פערים בכל הדברים, ובעצם אבו פאני אומר לחברים בנבחרת, מכבי חיפה מאז יום ראשון לא דיברו איתי, יכול להיות שזה בגלל שאני בפרט, כרגע זה לא דיברו איתי, אז אין התקרבות, אין התקרבות.
במשחק מול חדרה הוא היה ביציאה? מה עכשיו,
מה מכינים לו?
מה מכינים לו?
להבנתי, אם הוא לא סוגר, כל עוד הוא לא יסגור, הוא לא ישחק, הוא יהיה ביציע. זה מה שמכבי חיפה אמרו לו ביום ראשון, לא היה איזה שינוי במסר אליו.
נפגשו איתו כבר, ינקלה נפגש איתו, ינקלה ואוזי נפגשו איתו, או בינתיים הוא בדרג ניהולי בלבד?
נפגשו ביום ראשון, אני לא חושב שיאנקלה ואוזי היו חלק מהפגישה, כמו שאתה יודע בטוח, אתה מכיר את זה הרבה שנים, כשבסוף שיאנקלה ייכנס לעניין, ואני מאמין שיאנקלה ואוזי יישבו איתו וישבו עם אבא שלו, אני רוצה להעריך שיצא אשן לבן, אבל כרגע זה באמת נראה שכל הצדדים מתבצרים, גם במכבי חיפה אומרים, יש הרבה אנשים בהנהלה שאומרים, נתנו לו חוזה יפה, נתנו הכוח, אנחנו לא מתכוונים עכשיו להשתתף, לתת כל מה שיבקש. אז כרגע יש סוג של התבצרות, אבל אני מעריך שכשאבו פאני יסיים את המסע עם הנבחרת ביום חמישי, ינסו לדבר איתו שוב, ינסו להגיע להסכמות. כרגע יש פסימיות
שזה יתדבר. כמה סעיף השחרור וייס? כמה מכבי חיפה דורשת?
מכבי חיפה לא רוצה סעיף שחרור. מכבי חיפה רוצה לשלוט בעניין של מסע ומתן. אני אומרת, זה תלוי מאיפה ההצעה תגיע, זה תלוי מאיזה מדינה, תלוי באיזה כושר אתה נמצא, זה תלוי מה עשית באירופה, והם אומרים לו, אנחנו מבטיחים שיאן כתן לך מילה, שהוא ידון בכל הצעה, לא עם עשמסו הצעות.
אבופני ואביו נעזרים באיזה סוכן, באיזה עורך דין,
באיזה מישהו שיש לו. אחד הסוכנים המוכרים, וכמובן את הנציגה שלו בארץ, שזאת ויקי וקנין.
אוקיי.
אז כמובן שיש לו...
שהיא מייצגת סוכנות אירופית כאן.
אוקיי.
כן, את פלי רמדני.
כן. בכל מקרה, תשמע, בוא נאמר לגבי הקטע של זה, לא רוצים לתת תג מחיר. תאמין, בוא נאמר, בכושר הנוכחי שלו, הם היו רוצים 2 מיליון יורו. תאמין, 2 מיליון יורו, לא ישנו.
כן, בדיוק, ומכבי חיפה לא רוצה להיות תלויה, כי אבו פאני רוצה שזה יהיה בסביבות המיליון יורו.
כן, וכמה שכר, ברור, כמה שכר הציעו לו?
השכר, להבנתי, הפערים הם בעיקר, כי מכבי חיפה רוצה שהשכר יהיה בהדרגה, למשל, היא רוצה X בעונה ראשונה, X פלוס 10% בעונה שנייה, X פלוס 20% בעונה שלישית, כי מדובר על חוזה לשלוש שנים. אבו פאני רוצה את ה-X פלוס 20 כבר בעונה הראשונה, וזה ההבדל כרגע ביניהם.
הבנתי. וייס, המון תודה.
תודה, שנה טובה, חג שמח.
שנה טובה, חג שמח, בריאות, שמור על עצמך והרבה בשורות טובות. טניס עכשיו, שלמה צורף, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קוף.
תשמע, יש סחורה ב-US Open, חבל על הזמן. ציציפס המדורג שלישי, בא ילד ספרדי שנחשב לדבר הבא, בגיל 18 ופשוט זורק אותו מהאליפות, די במפתיע. ובנשים היום יש לי ברטי היום אפה גם כן על דצירה, כן,
נכון, יש מה הילד הזה על קרז, אני עוקב אחריו די הרבה זמן. שמה, בחור הוא 1.87 מטר, מתאמן עם פררו, אתה יודע, הוא אף פעם עוד לא עשה עוד איזה קפיצה דרך, אבל סימנו אותו ועוקבים אחריו, הוא, אתה יודע, ילד מסומן, עולה מול ציציפס, לוקח את המערכה הראשונה, ציציפס לוקח את המערכה השנייה ומוביל 5-2 במערכה השלישית, שתי שבירות, קוף, אתה מבין?
כן.
אז זה ציציפס מול ילד. הילד הזה עושה את הקאמבק של החיים שלו. הילד הזה הוא ווינר בוס, לוקח את המערכה הזאת 7-6, מערכה רביעית, ציציפס נותן לו 6-0. אממה, מערכה רביעית, הוא כבר היה כל כך סחוט מהמערכה השלישית, שכל המצבורים המנטליים הוא שם במערכה השלישית, ומערכה רביעית הוא היה מותש. אז הילד הזה עם חוכמת משחק לא נלחם במערכה רביעית. כאילו, אתה יודע, הלך לקרוז קונטרול כזה, ובמערכה החמישית, שאתה יצא סיפה שזה שפעלת גמור, הולך ללוקר, פתאום הוא מתחיל לשחק עוד פעם.
ולוקח את
סיפה במערכה החמישית. תשמע, זה ניצחון מדהים, המשחק הטוב ביותר שראיתי עד עכשיו ב-US Open, והילד הזה, אתה יודע, עם כל המכות, פורן, וסרף וסרף שני, הוא שם לו אייס, אתה מבין? אבל איזה דורה קבסה יש לילד, איזה ראש חזק.
איזה יכולת ריכוז, וזה פעם ראשונה שהוא עושה את זה משטחים קשים, כי בדרך כלל את ההצלחות שלו הוא עשה על חמר, כמו רפה.
בדיוק, לא ספק, הילד הזה צמח על חמר, וכל ההצלחות שלו על חמר, ופתאום הוא בא פה מול ציציפס, ב-US Open, כשהמשטח הוא מהיר, ועשה את ההתאמות בצורה מושלמת, אתה מבין? ושיחק שם כאילו שהוא נולד שם ב-US Open בסנטר קורט.
וציציפס עשה את כל התרגילים שלו? ציציפס עשה את כל התרגילים שלו, שהוא מפסיק והולך וחוזר ולדבר עם האבא.
כן, ציציפס בזמן האחרון באמת הלך לאיבוד. מאז שהוא הפסיד בגמר מול ג'וקוביץ' בשתי מערכות אפ.
אחרי שהוביל 2, כן.
אחרי שהוביל 2, הלך לאיבוד לגמרי, גם באולימפיאדה, בקטע של התנהגות, הוא, אתה יודע,
יווני,
מה שהוא עושה. הוא הולך לשירותים, אבל יושב שם 8 דקות ומשתמש עם האבא שלו.
כן, אבא הוא המאמין גם.
ומרי אמר, תשמע, זה אחד השחקנים המקילים ששיחקתי איתו אי פעם, לשמוע כזה דבר מאנטי מרי, אתה מבין? נראה לי שהוא הלך קצת לאיבוד, הוא השתגע, גם היו לו כמה התפרצויות על האבא שלו, שפוצץ שם מחבטים והכל.
תגיד,
הילד צריך חיפוש רציני.
ראיתי אתמול את ג'וקוביץ' מול נישיקורי. ניצח ראשונה נשיקורי בטייברק, אבל אחרי זה פשוט אתה יודע, ואני שומע שאומרים על ג'וקוביץ' שהוא לא עם משחקי יום, המשחק היה בערך ב-3-4 אחר הצהריים, אתה הבין, הוא לא
אוהב,
זה מה שקורה שהוא לא אוהב יום.
עזוב אותך, אתה יודע איך הוא צריך במערכה השנייה והשלישית והרביעית, איזה טניס מושלם, טניס מדהים, וכאילו הוא אומר להם בואו שיהיה מתח, תתחו את המערכה הראשונה, ואז פתאום הוא נכנס להילוך, והוא נותן טניס מדהים, אבל תשמע, סיבוב הבא, יש לו נגד ג'נסון ברוקסבי, אף אחד לא יודע מי זה.
זה ילד בן 20.
מה אתה אומר?
ילד בן 20.
ילד בן 20, מטקסס, ואני אומר לך, הילד הזה הולך לתת לג'וקוביץ' פייט, ואני לא אומר שהוא ינצח, אבל הולך להיות עם משחק בתחרות, הילד הזה הוא ילד מדהים, היו לו תוצאות לאחרונה, בלתי רגילות, הוא קיבל וייקר, הוא כבר הגיע ל-30 בעולם, לפני חודש היה 150 בעולם. ואני אומר לך, כשאני מסתכל על השחקן, יש לו נתונים, יש לו ידיים רכות, יש לו ביקסר, הילד מאוזן, מאוד מסוכן לג'וקוביץ' מולו בסיבוב הבא. אז בוא נראה, זה יהיה מחר.
מה קורה באמת אצל האנשים? אני שומע גם נעמי אוסקה. ברטי יפה, אוסקה אומרת שלו ככה תחושה.
גם באולימפיאדה היא קצת סיססה, וגם פה זה אנשים, זה סיבור שיש לקחת גרנד סלאם, ובגרנד סלאם הבא פתאום לא הופך סיבור ראשון שני, זה די שכיח, אבל זה מה שדיברתי, אתה יודע. סימונה הלבה עדיין בתחרות, והיא נראית מצוין, וסקריה יבניה, אתה יודע, גם כן היה לה ניצחון טוב, וסיפרתי זיד, ונצחה שחקנים בטופ 10, אתה יודע, הכל פתוח באנשים, סיינה וויליאמס כמובן לא משחקת, בלי סיינה, בלי וינוס, כל ה... אז הכל פתוח, אבל באנשים הכל יכול להיות, אתה יודע. אשלי באסלי, הוא שנצחה בחוץ, וחבל.
שלמה, שנה טובה, בשורות טובות, שמור על עצמך.
שנה טובה ובריאות שיהיה לכם.
לכולנו. אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מעניינים.
אחרי שאלדריג' פורש בגלל...
פתאום הוא חוזר.
פגם בלב, אבל הפגם בלב מסתדר ברגע שיש הצעה מברוקלין. איזה קרדיולוג טיפל בו, יהודי?
קודם כל נזכיר שהוא פרש כשהוא שחק בברוקלין, זה לא שהוא עבר. הוא הצטרף אליהם בשנה שעברה, הוא קיבל בעיית מסן אנטוניו, הוא הצטרף לברוקלין, הוא התחיל לשחק בברוקלין, ואז הייתה לו איזושהי בעיית לב שהוא לא ידע כמה היא רצינית, והוא חשש שהיא באמת עלולה להיות פטלית.
ופתאום היא נפטרה?
מה זה פתאום? אתה יודע, בן אדם ממשיך להתאמן, ממשיך לשמור על כושר, רצה לחזור.
עבר מה שנקרא
לב, 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 לב.
עבר heart transplant פתאום.
פתאום עכשיו יש להם קבוצה לאליפות.
את כל השיברים.
גם בשנה שעברה הייתה לו קבוצה לאליפות, נזכיר אותה קבוצה פחות או יותר. לא מאוד השתנתה מהשנה שעברה. מה שהשתנה זה שעכשיו...
הם עשפו עוד כמה.
עשו עוד כמה, כן. מה שהשתנה זה עכשיו שהוא עכשיו הוא קיבל אישור מהקרדיולוג, ובוא נגיד ככה, מי כמוכם יודעים מה זה לב של שחקנים, מה זה בריאות של ספורטאים, אני לא חושב שבן אדם אחד ייקח סיכון במצב כזה, ואתה יודע, זה לא שהוא הולך להרוויח עכשיו מיליארדים, הוא הולך להרוויח 2.5 מיליון, חוזה מינימום לווטרנים במעמד שלו, אז אם הוא באמת חוזר, בוא נסמוך על זה שהרופאים באמת נתנו לו אישור, ושזה לא רק בשביל לקחת אליפות, כי זה יכול לעשות גם בשנה שעברה.
הרבה שחקנים עושים סיבובים, אתה יודע, כל הסוכנים, מסוכנים אני אומר, מה שנקרא restricted free agent.
לא, אבל הם שחררו ברוקלין את ג'ורדן, וזה פיתה להם הרבה כסף.
שחררו הרבה, עכשיו אני רואה חבילה של שחקנים, שבאמת פתאום מתאמנים כדי להצטרף לדלאס, רוצים שם לתת הרבה יותר גיבוי לדונצ'יץ'?
זה שני סיפורים שונים. קודם כל יש לנו את מרוץ החימוש שבאמת המלחמה הקרה של ארה״ב, ברית המועצות, זה עכשיו המלחמה הקרה של המזרח מול המערב של ברוקלין מול הלייקרס. כל קבוצה מנסה לצרף יותר וטרנים על חוזי מינימום. הלייקרס עשו את זה עם רג'ון רונדו ששוחרר ממפיס.
אבל הם עשו את הקבוצה הכי, הכי, הכי זקנה בליגה.
נכון. ועדיין, הם אומרים, יש לנו עם עומק של 12-13 שחקנים.
הלייקרס היו שנה שעברה הכי זקנים.
הם השנה יותר זקנים.
יפה.
הם העלו את
הממוצע. אז כמה שנה שתיהן לא יהיו אלופות.
הם העלו את הממוצע. כי פצעו בדרך.
זהו, הם לוקחים בחשבון שכנראה יהיו פציעות, למרות שהרבה שחקנים שהם לקחו הם כן שחקנים עמידים. והם אומרים על הפציעות יחסי העומק. וכנראה עושים בברוקלין, צרפו את פול מילסאפ, צרפו את למרקוס אולדריץ', ויתרו על ג'ורדן בשביל זה. אבל מסתכלים על זה, יש להם בעמדות הפורוורד באמת, רק אחרי קווין דורנט, יש להם את גריפין, את אולדריץ' ואת פול מילסאפ, ובשנה הבאה כשהלייקרס והנטס ייפגשו, יהיו למגרש 14 אולסטארס לשעבר. 14! שזו כמות מטורפת. עכשיו דלאס, זה סיפור מעניין אחר, כי שם, אנחנו עכשיו בתקופה הזאת שבה שחקנים רוצים לחזור. ומונטי אליס לא היה בליגה כמה שנים, גם לנס סטיבנסון, גם איזיה תומאס, הוא כן שיחק קצת בשנה שעברה, אבל הוא גם מבוגר וגם... בוא נגיד שגם בסיור הוא לא הזכיר את איזיה תומאס תחוך מבחינה הגנתית.
כן.
אז הרבה שחקנים מנסים לקבל הזדמנות. וזאת התקופה שאתה חותם על חוזה עם מחנות אימונים.
רגע, אבל דלאס היה מדובר על דרגיץ' וזה נפל, למה?
אני לא חושב שזה עדיין נפל. בתור התחלה הוא עבר בטרייד לטורונטו בעסקה של קייל לאורי. וכרגע אני חושב שהם מנסים לחפש איזשהו טרייד המשך שיעביר אותו לדלאס.
ומה עשו הווריורס עם כל הסיפורים של חיזוק הקבוצה?
הווריורס עשו, לא, לא נכון. קודם כל הביאו כמה שחקנים, אוטו פוטר ג'וניור ונמניה ביאליצה על חוזה מינימום, זה אחלה החתמות. שוב, הם לא צריכים שחקן 1-2 ברוטציה, הם צריכים שחקנים 7-8.
אבל השאלה סורוקה, כמה מספרים? עזוב את המספרים של הרואי חשבון, אתה יודע, זה יש שם איזה יהודי שמטפל בזה. אני שואל אותך למגרש מה קורה, למגרש כמה מספרים הם ייתנו, פר דקה, אתה יודע, בדקות מנוחה שהחמישייה נחה.
שוב, אוטו פורטר ג'וניור הביאו גם את קומינגה והביאו את מוזס מודי מהדראפט, שחקנים, קומינגה בעיקר נראה בליגת קיץ מעולה, שחקן שהיו הרבה סימני שאלה לגביו, אבל הוא כן נחשב מבחינת פוטנציאל לשחקן טופ 4 והם לקחו אותו במקום השביעי, ויחד עם ויגינס יש להם שם באמת פוטנציאל.
אבל אני ראיתי שטומפסון חוזר רק בדצמבר.
כן, אבל שוב, הם לא צריכים, הכניסה לפלייאוף, ראינו שבשנה שעברה בלי טומפסון בכלל הם היו רחוקים משחק אחד נגד הלייקרס מאשר מלהגיע לפלייאוף. אז הם, בוא נגיד שאם באמת קריח הוא ממשיך להיות טוב ודריימונד חוזר להיות דריימונד והצעירים שם, כי מבחינת עומק הם, אין מה להשוות לשנה שעברה, גם פורטר, גם ביאליצה, גם השחקנים שהגיעו מהדרף, זה שדרוג משמעותי על מה שהיה להם בעמדות האלה בשנה שעברה, וטומפסון יחזור בנובמבר, יחזור בדצמבר, מתי שהוא יחזור, הוא יחזור טוב בתקווה, ואז גולדן סטייט, תראה, מבחינת סוכניות האימורים, אחת מחמש המועמדות לאליפות כרגע.
כן.
אז יש להם יותר עומק, ויש להם גם ניסיון וגם דברים
דבר אחרים. דבר איתי על הקטע שבאמת אחרי שתי עונות חוזרים לתקסים, למה שנקרא, השחקנים פרשו, מעלים את החוט הגופיות לתקרות האולמות, כאילו חוזרים ממש לנורמל ב-NBA בפתיחת העונה, אתה יודע, בלי מגבלות, בלי כל הדברים האלה שהפיינו את השנה וחצי האחרונות?
מבחינת קהל יהיה קהל, אבל כן הולכים לעשות שם הרבה מגבלות של תו ירוק, שוב, הם לא, אני לא יודע מי יעשו את זה מלא, יכול להיות שמי יעשו, כבר בשנה שעברה הם התחילו בדיקות מהירות בכניסה, ביציאה, כדי, אתה יודע, שלא ייכנסו אוהדים קורונה, ולמשל השנה הם חוקקו לאחרונה חוק, שכל מי שבא במגע עם השחקנים, כולל אפילו אוהדים שישבו במרחק של עד 5 מטר מהספסל, יצטרכו להיות מחוסנים. מחוסנים, לא רק לעבור בדיקה שלילית, אלא להיות מחוסנים, וגם השחקנים עצמם היחידים שלא מחויבים בדיני חוקת ה-NBA להתחסן, אבל מי שלא יהיה מחוסן, יצטרך לשבת בשולחנות נפרדים כשאוכלים, יצטרך לשבת כנראה באוטובוסים נפרדים, או בצד השני של המטוס כשתסים. בקיצור, זה לא, עושים הכל כדי למרר את החיים, ושתי בדיקות קורונה ביום של משחק, ובידוד של שבוע אם אתה נחשף לחולה מאומת בניגוד למחוסן שלא יצטרך בידוד. אז מבחינה הזאת ה-NBA ממשיכה לשמור על כמה שאפשר נורמליות בדבר הזה, אבל כן, מאוד מקפידים שם על חיסונים ועל כמה שפחות שאנשים יהיו במגע עם השחקנים הם לא מחוסנים, ואתה יודע, אי אפשר לשלוט את זה ב-100%, אבל כמה שאפשר הם מנסים.
סורוק אמן, המון בריאות,
שנה טובה,
שנה טובה, בשורות טובות, שמור על עצמך.
נשתדל, גם אתם?
מה שנקרא, נשתמע בשנה החדשה, בתשפב.
אבו ישנה, פעם בכל השנה, נדבר איתכם על שנה.
אנחנו עם תוצאות מחצית במשחקים שהחלו בשעה 7, אז קודם כל משחק שהסתיים, וולס גברה 3-2 על בלרוס. בבלרוס, אלבניה תיקו 0 מול הונגריה, זה מחצית. אנגליה ביתרון 1-0 על אנדוריה, מחצית. צפון מקדוניה 1-0 על איסלנד, באיסלנד בריקביק, מחצית. בולגריה מול ליטא, גם שם 0-0 במחצית. המשחקים שיש לנו בהמשך, ספרד מול גיאורגיה בספרד, 21-45, ספורט 5, יוון מתארחת בקוסובו, בלגיה מארחת את צ'כיה בספורט 5 פלוס, סן מרינו מארחת את פולין, רומניה מארחת את ליכטנשטיין, גרמניה בשידור ישיר בספורט 1 מארחת את ארמניה, שוויץ מול איטליה, זה המשחק המרכזי, 21-45 בספורט 3. האיטלקים כבר צריכה לא הפסידו איזה 36 משחקים, או רוצים לשבור את הסיר, ראיתם
כן,
מספר הזה?
כן, במשחק האחרון, אבל הם יצאו טקו, הם יצאו מאוכזבים.
אוקיי, אבל הם לא הפסידו.
אתה יודע, יש קצת ירידה אחרי שאתה לוקח את היורו, אז אתה כבר מגיע עם קצת ירידה, אבל בוא נראה.
כן, ויש לנו ברור את המשחק שלנו, אתה יודע, ישראל משחקת בדנמרק.
זה ביום שלישי.
פעם האחרונה שהיינו שם זה נגמר לא טוב. הייתה גם פרשייה, נדבר על 99. פה בארץ חמישייה, שם שלישייה. הייתה שערורייה גדולה. הצעירים, אלה שנולדו אחרי, או הילודים קטנים אז, לא זוכרים. אבל זה באמת היה סוג של קו פרשת המים בנבחרת. והפעם, אתה יודע, לפחות הניצחון על אוסטריה, נותן תחושות, או מרשה לתחושות להיכנס, שאפשר באמת לעשות סנסציה ולהוציא שם טקו, שאני אומר לך, זה יהיה סנסציה.
כן.
בהבדל בין הנבחרות. קשה.
נראה לי קשה.
כן, אז אני אומר, זה יהיה סנסציה. אבל, במשחקים של הגדולות, הוצאנו 4 נקודות, ניצחון על אוסטריה, טקו מול סקוטלנד, יש לנו עכשיו משחק מול דנמרק, ואחרי זה בהמשך אוסטריה וסקוטלנד, בחוץ, ברור שיש לך גם משחקי בית, ונראה מה יהיה, אתה יודע, בקטע הזה, אולי אפשר לעשות באמת את הבלתי יאמן מבחינתי, שוב, לסיים מקום שני בבית, זה אז זה סיפור אחר, אבל זה יהיה הישג עצום.
יש כבר ניסיון לא לשחק את המשחק עם מולדווה בבאר שבע, למרות שחלק לא מסכימים לזה, אני חושב שמצד אחד צריך להעביר את הנבחרת בכל מקום בארץ, מצד שני, קשה להביא צופים למלות מגרש, אם זה בקיצוני בדרום, אם זה קיצוני בצפון, ודווקא בתל אביב לדעתי יוכלו יותר למלות מגרש יותר גדול, אני לא יודע אם משרד הבריאות יאשר עד אז, אבל אתה יודע.
כן, אבל המשחקים שבאמת נותרו בבית, אתה יודע,
הם כבר לא אטרקטיביים.
לא עניין שלא אטרקטיביים, אתה יודע, אבל אני אומר, הנבחרת תסתדר בהם גם בלי
צריכה של כאן. יהיה פערו.
יהיה פערו ומולדווה. אתה הבין? אבל שוב, אם באמת נביא את התוצאות המקוות במשחקי החוץ, המשחקים בבית, ההתלהבות תעשה את שלה. וגם יהיה קהל.
כן.
גם יהיה קהל.
מולדובה לא מושכת קהל, לא יעזור כלום.
גם יהיה פאר או לא, אבל אם אתה באמת עושה עוד נס ומביא טקו בדנמרק, אתה מבין, אז
אני מסתפק בטקו בסקוטלנד ובאוסטריה.
אני לא בטוח שיספיק. לא משוכנע שזה יספיק.
כן, יספיק.
איך?
כי
משחקות גם ביניהן.
הם משחקות גם ביניהם, אבל הם לא ינצחו אחת, תיקח שש
נקודות. אנחנו כרגע עם כמה 10 נקודות.
נכון? בואו נגמור את ה...
אני חושב שבאמת...
על ההרוג טורקי ולנוח. נגמור את הסיבוב הזה,
ואחרי זה נעשה חשבונות. בואו נגמור את החלון הזה. טוב, אנחנו לקראת סיום. אנחנו חוזרים לשדר ביום ראשון הבא. יש לנו לוח שידורים של חגים, יש גם מרתון של שירי שלום חנוך, כל השירים בהם הוא כתב, הופיע, הלחין, היה מעורב לרגל יום הולדתו ה-75, שלום, עד 120. בזמן הזה צביקה, קודם כל שנה טובה, בריאות, בשורות טובות.
לכולם, למשפחות, ליקירים.
לכל הציבור.
לכל עם ישראל.
גם לרדיו 103, לכל הצוותים, קודם כל שנהיה בריאים, זה באמת צו השעה.
ושנחזור לחיים נורמליים.
קודם כל שנהיה בריאים. החיים נורמליים יבואו גם בהמשך. שימרו על עצמכם בחג, אלה שנוהגים בכבישים, אוקיי? רשימת תאונות הדרכים עמוסה מספיק לשנה הזו, אפשר לסגור אותה עכשיו אחרי 8 חודשים וקצת.